אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. בשעה הראשונה שלנו, על קופים מרגיזים, על מאובן מסתורי, על חשיבותה של יציבה, הפעם אצל דינוזאורים, ועל עבודה מהבית, בימי מלחמה ובכלל. עורך הבוקר, נתיב רובינזון, מפיקה תמר בנימין, תמיר צוברי על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. קופי אדם צעירים יכולים להיות שבבים, ואפילו מאוד, אבל לאו דווקא אחד כלפי השני. מסתבר שהם דווקא אוהבים להציק ולהקנית את המבוגרים שבחבורה. למה הם עושים זאת ומה אפשר ללמוד מזה? לפני לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
שלום, שלום. בואי תארי לנו את ההתנהגות הזאת של קופי האדם הצעירים. מה הם עושים? ואיך נעניש אותם?
זה הולך להיות די מוכר לשמע, אני חושבת. הם עושים דברים כמו למשוך בשיער, כמו להתקרב לאמא שלהם ככה מאחורה, לתת לה מכה קטנה על הגב ומיד לברוח. ואז אם לא מגיבה להתקרב שוב פעם, לתת עוד מכה קטנה על הגב ומיד לברוח. לשים איזשהו יד בתוך הפרצוף של אמא שלהם או של מישהו מבוגר אחר ולראות איך הוא מגיב.
כן, זה דברים שאנחנו בהחלט מכירים גם מקופי האדם שבבית.
בדיוק. והקטע הזה של לראות איך הם מגיבים זה מאוד מאוד חשוב, כי זה מעניין, גם ילדים קטנים עושים את זה כשהם מציקים להורים שלהם.
אבל גם באמת ילדים קטנים עושים את זה אולי יותר למבוגרים מאשר אחד לשני, פתאום אני חושבת, נכון?
כן, גם לאחים שלהם, אבל גם הרבה מאוד להורים שלהם. והטענה היא שזה חלק מהחברות, זה חלק מהצורה שבה בני אדם קטנים לומדים להיות בני אדם.
הוא בודק גבולות, תראי, הוא בודק גבולות.
בדיוק, זה מאוד נדוש, אבל לפעמים הקלישאות הן נכונות.
כן.
הם בודקים גבולות והם מבררים מה אנשים יסבלו ומה אנשים לא יסבלו. למשל, אחד המשחקים שתינוקות עושים, זה לא כל כך קופי אדם, זה אם את מבקשת ממנו להביא לך משהו והוא מביא לך את זה, וברגע האחרון מזיז את היד. והם עושים את זה שוב ושוב ושוב, ומסתכלים בדיוק לפרצוף של ההורים כדי לראות איך הם מגיבים. וככה גם קופי האדם הצעירים עושים. וההנחה היא שזה מגיע בדיוק מאותו מקום.
ותגידי, יש גם איזה, יש איזה הסלמה גם? זאת אומרת, זה נהיה יותר ויותר חמור, אם אנחנו לא שמים גבול באמצע אותה הקנתה, לא אנחנו כמובן, אלא הקופים.
כמו שאמרתי, זה מאוד נועד לעורר תגובה, מה שהם מאוד שישר אותי שבמאמר הם קוראו לזה פרובוקטיבי. הפעולות שלהם הן מאוד פרובוקטיביות, כי הם נועדו לעורר תגובה. ואם זה לא מעורר תגובה, אז יחזור עצמו ויחזור עצמו ויחזור עצמו, ובסופו של דבר גם יסלים, כן. יהיה משהו אולי מכה חזקה יותר, אולי דחיפה, אולי משהו של אם עד עכשיו לא הגיעה תגובה, אז אני אעשה משהו יותר חמור כדי לראות מתי התגובה תגיע בעצם. והם ראו את זה של ארבעה בעצם מינים של קופי אדם, אורנגוטנים וגורילות ושימפנזה ובונובו, והם כולם עשו את זה בעצם, לא היה ממש הבדל בין המינים. אז הם משערים שכבר האב המשותף לנו ולהם היה, כשהם היו קטנים, הם היו קצת מציקים.
כלומר, זו התנהגות שהמקור שלה הוא בין מיליוני שנים.
כן, לפחות איזה 13 מיליון שנה. וצריך לבדוק את זה כמובן גם אצל מינים אחרים. מה שהם עוברים זה שהרבה מה, לא כל כך היה מחקר על זה, כי מי שבעצם חקר התנהגות של משחק, הוא אמר, זה נראה יותר מדי כמו תוקפנות, אז אני לא אגע בזה. ומי שחקר התנהגות של תוקפנות, אמר, זה נראה קצת כמו משחק, אני לא אגע בזה. אז זה בעצם איכשהו נפל בין הכיסאות.
אבל עכשיו אנחנו מדברים באמת על, על שעות ארוכות שתועדו בגני החיות של סן דייגו ולייפציג, ובאמת ראו את הדבר הזה שאנחנו מכנים אותו הקנתה, שהוא באמת נמצא באמצע אולי, בין סתם צחוקים לבין תוקפנות. זה משהו מאוד מדויק. אז אנחנו אומרים שבודקים גבולות. אנחנו גם מפתחים הומור בשלב הזה?
זה באמת חלק מהשערה, שזה יש פה גם איזשהו קשר של פיתוח קשרים, סליחה, פיתוח קשרים בין בני המשפחה, וסוג של משחק יחד איתם, של להבין מה משעשע, מה לא משעשע. ואנחנו יודעים שקופי אדם בהחלט עושים את זה, קופי אדם צוחקים, משחקים, צוחקים בעיקר בזמן שהם משחקים, צוחקים גם מדגדוגים. פחות הם בקטע של בדיחות מילוליות ומשחקי מילים, אבל הומור פיזי בהחלט יש להם.
מה קורה, האם הם בדקו, אני לא יודעת אם הם בדקו, אם נגיד משהו נפגם בתהליך הזה, למשל קופים זכו ליותר מדי תגובה, הם הקופים המבוגרים, או ההפך, לא תגובה בכלל. מה קורה לאורך זמן? מה קורה להתפתחות של קופים כאלו?
את זה הם עדיין לא יודעים, זאת אומרת, זה מחקר מאוד מאוד ראשוני. והם גם אומרים, אנחנו לא לגמרי יכולים להגיד למה הם עושים את זה, אבל אנחנו יכולים להראות שהם אכן עושים את זה. וזה מאוד מכוון, וזה בהחלט נועד לעורר תגובה.
כן, אני רוצה לחשוב עם אנשים שהם פשוט אנשים שהם מעוררי פרובוקציה באופן כרוני, האם זה קשור לטיפול שגוי באופן שבו התייחסו לפרובוקציות שלהם בגיל צעיר. אנחנו מוקפים באנשים כאלה, חלקם קובעים את גורלנו. אז את אומרת שהמחקר הזה עדיין לא הביא את התשובה. תגידי, באמת תיארת משהו שאנחנו מכירים שילדים עושים להוריהם, אבל אני תוהה, אצלנו המבנה שבו אנחנו חיים הוא מבנה של משפחה גרעינית, כלומר ילדים חיים ההורים שלהם. אצל הקופים שחיים במשפחות מורחבות יותר, הם עשו את זה בעיקר להורים הביולוגיים שלהם, או ההפך דווקא פחות, ופנו לכלל לאוכלוסייה הבוגרת?
אצל שימפנזים ובונובו, כשהם באמת גרים בסוג של קבוצות של מעורבות, הם חיים בקבוצות מעורבות של שחירים ונקבות, הם עשו את זה בעיקר לאמא שלהם, אבל גם לכל חברי הקבוצה. הם לא ממש יודעים מי אבא שלהם, ככל הנראה. אז כן, זה לא היה ספציפית רק לאימא שלהם, זה באופן כללי היה לחברים מבוגרים יותר בקבוצה. הזכרנו שילדים הרבה פעמים גם מקניסים אחד את השני, שם אין כל כך את המבנה הזה של לשלוח את כל הילדים באותו גיל לאותה כיתה, אז זה פחות בא לידי ביטוי, אבל לפעמים הם גם מקניטים קופי אדם צעירים אחרים, בדרך כלל יותר מבוגרים מהם.
כן, זהו, אבל פחות כאלו שהם בגילם הקרובים לגילם.
כן.
כי זה, טוב, אני חושבת שם דווקא מפחדים יותר, את יודעת, מהתגובה. התגובה של המבוגר כנראה שתהיה אחראית יותר. יפה, מעניין, נעקוב אחרי מחקרי המשך בתחום הזה. תודה רבה לך, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי.
תודה רבה.
כעת אנחנו עם מאובן מסתורי. במשך יותר מ-90 שנה, המאובן הזה שנמצא באלפים האיטלקיים בשנות ה-30 של המאה הקודמת, נחשב לממצא מדהים שלא מצאו כמור מעולם. עכשיו מתבררת סוף סוף הסיבה האמיתית להיותו מדהים כל כך, נפנה לביולוגית ורד שפירה שתסביר את העניין הזה. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור.
כן.
מאובן של מה? של מי?
אז לפני, כלומר, 1931, מוצאים מאובנים, מוצאים משהו שלא מצאו עוד אף פעם לפני כן, ומדובר במאובן מדהים של לטאה קדומה. שהגיע עוד לפני תקופת הדינוזאורים, מתוארכת לפני משהו כמו 280 מיליון שנה, שזה כאמור לפני הדינוזאורים, לטעה קדומה, אחד מהמאובנים העתיקים ביותר שנמצאו אי פעם, ולא רק שיש לה ממש גוף שנראה כמעט שלם, וזנב מאורך, וממש פרטים מדהימים, יש גם משהו שנראה כמו הטבעה של מאובן של רקמות רכות. כלומר, יש הטבעה של הגוף, וצורה של קווי המתאר של הגוף, וזה נראה טוב מכדי להיות אמיתי, אבל השנה היא 1931, ווואלה, זה נראה טוב. אז במשך המון שנים הוא נחשב ככה לאחד המאובנים המצוטטים והנחשבים וככה איזושהי, באמת איזשהו משהו שכולם פונים אליו כשהם רוצים לראות לטעות קדומות והם רוצים לראות את אבות הדינוזאורים. הוא מקבל את השם טרידנטינוזאורוס אנטיקוס, כלומר לטעה קדומה.
טרידנטינוזאורוס אנטיקוס, בוודאי. מה זה אומר? סליחה? ניסיתי להתאמן אני אגיד את זה בזמן הזה.
האמת שאני לא בטוחה מה זה אומר, אז זה כנראה מתייחס לאחד מהמאפיינים הפיזיולוגיים שלו, אבל זה באמת מדהים. ועכשיו, השנים חולפות, ואנחנו הרי יודעים שבפלאונטולוגיה ובחקר מאובנים, זה לא רק ללכת ולחפור עוד ועוד 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 מאובנים, זה גם לגשת למאובנים שכבר מצאנו בשיטות חדשות, בכלים חדשים, בטכנולוגיה חדשה, ולהסתכל מחדש על כל הסיפור הזה, וזה מה שקרה עם המאובן הזה. וזה מחקר שנעשה ממש בתקופה האחרונה, וקבוצה של חוקרים הלכה לנסות לחקור את הפיזיולוגיה, מכיוון שמדובר במאובן עם רקמות רכות וצורה של גוף, אז אפשר לחקור דרכו לא רק את הפיזיולוגיה, אלא גם את התכונות של בעל החיים ואת המראה שלו, ולנסות להבין קצת יותר, כי אם יש לי רקמות רכות, אולי אני יכול לנחש מה היה הצבע שלו, אם אני יודע מה הצבע שלו, אני יכול לנחש אולי באיזו סביבה הוא חי, או איך הוא אולי חיזר. כלומר, יש כאן המון המון פרטים מסתרים בתוך הממצא האלה. ואז מה שקרה זה שבאמת הם גילו שזה היה אולי יותר מדי טוב מכדי להיות אמיתי. כי אחת הבדיקות הראשונות שהם עושים זה להסתכל עליו באור אחר. עכשיו, כשמסתכלים על דברים, באמת, הבדיקה הכי פשוטה, להסתכל עליו באור UV. כי מאובנים אמיתיים נראים בצורה מסוימת באור UV, כלומר לא זורחים באור UV, אבל חומרים אחרים כן זורחים, דבקים, תוספות, צבעים שמוספים למאובן.
אז עברת, להסתכל באור UV זה לא דבר ממש שיח חדש מהשנים האחרונות, לא?
לא, 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 זה משהו ישן לגמרי, אבל זו שיטה מאוד מאוד פשוטה של להסתכל באור אחר על ממצא. עכשיו, כל עוד חשבת שמדובר במאובן אמיתי, כלומר שכל היסודות שהיו בגוף החיה התחלפו עם יסודות מהסביבה, אז אתה לא חושד ואתה לא הולך ובודק, זה לא משהו שהולכים ובודקים על כל מאובן, כי הם רובם נראים לנו בסדר. כאן היה איזשהו חשד, כי זה באמת מאוד מאוד נדיר. אז ברגע שהם מסתכלים באור UV, וזו הנורת העזרה הראשונה והמאוד מאוד בוהקת שלהם, הם רואים שהמאובן הזה זורח, כלומר יש חומרים שהם לא, אנחנו לא רגילים לראות אותם במאובנים רגילים. עכשיו, חשוב להגיד שהצורה הזאת של התאבנות של רקמות חיות היא מאוד 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 נדירה, אבל זה קורה. כלומר, זה לא משהו שהיה אחד לאי פעם. כלומר, אנחנו רואים את זה למשל בכל מיני מאובנים שהם נחשבים חנותים, כלומר שהחיה נקברת והיא הופכת להיות חנותה, וכן אנחנו מוצאים מאובנים של רקמות חיות, זה קורה בדינוזאורים. יש לנו תופעה של קרבוניזציה או פחמון, שזה מה שחשבו שקרה לאותו טרידנטינוזאורוס, שזה למשל כשיש התפרצות געשית, והכל מתכסה באפר, וזה מאוד 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 חם, ואנחנו עדים למצב של פחמון, שכל היצור הזה הופך בבת אחת לפחם. אנחנו מכירים את זה מהתפרצות הרגש וזוב למשל, ומכירים שם המון המון, אבל פחמון קורה בדרך כלל, כשמדובר על מאובנים, קורה לצמחים. לא מכירים את זה ברקמות חיות של בעלי חיים, וחשבו שזה האחד הנדיר שכאן זה קרה. אבל כשהם מתחילים להסתכל על המאובן הזה בכל מיני בדיקות אחרות שהולכות ובודקות את החלק הזה, השחור, שמקיף את העצמות, שעושה מהן הטבעה כזאת של הגוף בתוך האבן, ונראה באמת טוב מכדי להיות אמיתי, הם מגלים שלמעשה מדובר, כנראה, ככל הנראה, לא נעים לי להגיד זיוף, אבל זה נראה לא אמיתי. עכשיו חשוב לי להגיד ככה
זיוף, לא אמיתי. אז רגע, מתי אבל איך, מי, מתי, מי זייף?
אז זהו, אז לא בדיוק יודעים. וגם, אני מרגישה מאוד לא נוח להגיד זיוף, כי בעצם זה, כי היו שם בבדיקות הראשונות שהם עשו, הם כן ראו עדויות לקסקסים באזור הזה, למאובנים של קסקסים. Mm-hmm. ואחת ההשערות זה שאולי מישהו ניסה לשפר את המאובן שלו. כלומר, היה לו מאובן מדהים ביד, והוא החליט שלא רואים אולי מספיק טוב את הגוף של החיה, וככה סימן או צבע או הדגיש את הממצאים שהיו שם. אבל הוא עשה את זה בצורה כל כך משכנעת, שבמשך המון המון שנים, המאובן הזה נחשב...
חשבו שזה הוא המאובן.
אבל
המישהו הזה, זה מי שמצא את זה בגילוי הקודם, לפני 90 שנה, או עוד הרבה קודם?
אז זהו, לא יודעים מי בדיוק עשה את זה, לא יודעים באיזה שלב הגיעו ההדגשות והציור הזה של הגוף שנעשה מסביב לחיה, אבל כן יודעים... שמדובר כאן בכל מיני חומרים שהם חומרים שלא הגיעו במקור מהחיה, אלא חומרים שנוספו אחר כך, וצביעה והדגשה, כי כן יש כאן עצמות, זה לא שזה מאובן מומצא לחלוטין, יש שם עצמות של לטאה קדומה, באמת ממצא מאוד מאוד יפה, אבל בגלל התרתי משמע השחרה של המאובן הזה, עכשיו הוא כבר לא יצאה הודעה גורפת שלא להשתמש בממצאים שמגיעים מאותו מאובן, ומדובר בזיוף, ומאמרים שמצטטים ומדברים על המאובן הזה, הם למעשה כרגע פסולים, ואין להסתכל על המאובן הזה כמשהו שמעיד ולו בקצת על הפיזיולוגיה של הלטאות הקדומות. וזה... מבאס אגח, גם פותח חלון חדש והזדמנות חדשה לחוקרים חדשים לבוא ולמצוא ממצאים נוספים.
יפה שאת רואה בזה את היופי. אני חושבת, כמובן שהמאמרים שעוסקים בזה ספציפית נפסלו, אבל ייתכן מאוד, כמו שקורה הרבה, שגם כל מיני תיאוריות שנבנו בהסתמך, למשל, על המאובן הזה, דברים שהתייחסו אליו, כל הדברים האלה הם פשוט...
אז בדרך כלל תיאוריות לא נבנות בהסתמך רק על דבר אחד, אבל בהחלט כאן דברים שנבנו בהסתמך על המאובן הזה, הם עכשיו נחשבים לפסולים ולא נכונים, ויהיה צורך למצוא ממצאים חדשים ועדויות חדשות ולאסוף. עכשיו, יש הרבה מאוד מאובנים שמסתובבים. צריך פשוט לעשות עליהם מחקר, בכלים חדשים, באמצעים חדשים, והאמצעים האלה שנוספים לנו כל יום, הדרכים האלה לחקור, הן בהחלט מרתקות, ויש עוד מה ללמוד. וזה בסדר. הכל בסדר.
כן, בסדר. הנה, מדע יכול להגיד, הנה, טעיתי. והוא אומר את זה לא אחת. אני מאוד מודה לך, ורד שפירה. אספר גם לך, שמיד אחרי הפסקה לצורך מספר צלילים, נמשיך לשוחח כאן על דינוזאורים. וכעת לגבי גילוי חדש או השערה חדשה על הסיבה שבגללה הם בכלל שלטו בעולם. לא מה שחשבנו, לא בהכרח הגודל שלהם או השיניים המפחידות שלהם. אז זה יקרה ממש ממש בקרוב, ואני מודה לך, ורד שפירה, תודה רבה.
יום טוב.
וואו. קורה פה. אני חושבת שרובנו חשבנו שדינוזאורים שלטו וחלשו על עולמנו בזכות גודלם העצום, או בגלל שהיו להם שיניים מפחידות, אבל כנראה שטעינו. יכול להיות שהסיבה לכך היא בכלל האופן שבו הם הלכו. נפנה לפרופסור רבקה רבינוביץ', פלאונטולוגית וארכיאוזואולוגית מהאוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו מתעניינים ביתרון הגדול שהיה לדינוזאור לאורך תקופה כל כך ארוכה, והמחקר הזה, אכן, כמו שאמרתי, טוען שבכלל אולי מדובר בהליכה שלהם או ביציבה שלהם?
טוב, אני מצטערת קצת לקלקל את השמחה.
אוי, עשיתי כזה בילדאפ, תראי איזה... אוקיי, בסדר.
קודם כל, זאת עבודה במסגרת עבודות מאוד מורכבות שיוצאות בשנים האחרונות, שמשנות באופן בסיסי את השיוך של קבוצות שונות, מי אב הקדמון, למי הם דומים ואיך הם מתפתחים. ותחשבו, כל הזמן יוצאים עוד, מוצאים עוד, עוד ועוד מינים, מגדירים עוד ועוד מינים, ויש היום שיטות חישוביות מעולות, כולל מה ששמעתי בשיחה הקודמת, שבכל זאת כשמוצאים רקמות רכות, זה כמובן תורם בצורה בלתי רגילה. אז למעשה המאמר הזה הוא העבודה הזאת, דוגמה לעבודה שמשתמשת בכלים חישובים חדשים, וזה האופן שאנחנו, הרי אנחנו כל הזמן מתארים דברים בנכון אורך ורוחב, מקסימום גובה, ולמעשה צורות ביולוגיות הרבה יותר מורכבות, צורות בכלל. וזה תחום שנקרא גיאומטריה מורפומטרית. אפשר לדמיין שעושים למשל מעבר מפה, זה מה שמשתמשים למשל כאשר לא עלינו משחזרים גפה אצל אנשים, משם השיטה כל כך התפתחה. זאת אומרת, ממש אפשר לשחזר צורה על פי המידות שלה, פשוט צריך למפות אותה כמו מפה. והעבודה הזאת משתמשת לא רק בדברים שנמצאו עכשיו, אלא בתמונות שהתפרסמו, ומשחזרים את ה... בעיקר זה כאן הממדים שונים, לא תלת ממד, בגלל שמתמונות אי אפשר, ולכן אפשר לעשות בסיס מידע עצום, וזה מה שקורה היום. לא מסתכלים כבר על מאובן אחד, אלא כמובן אוספים כמה מידע שאפשר, אבל הולכים לספרות, וגם משם עוגרים מידע. זאת אומרת, האנליזות הופכות להיות בקנה מידע עצום מבחינת המידע. ואז הניתוחים מאוד מורכבים, ואז יש מודלים. אז כאן הם שילבו את השיטה הזאת, בנוסף לשיטות שונות סטטיסטיות ומידול, שמנסות לשחזר את הסביבה. אנחנו פה, מדובר פה על כמעט 100 מיליון שנה, הם מתחילים מהטריאס וממשיכים על התחלת של היורה, הם אפילו מתחילים קצת לפני זה. זאת אומרת, מ-250 מיליון שנה עד 200 מיליון שנה. אנחנו יודעים שדינוזאורים מאוד פרחו בתקופה שאחרי זה, נכון? הם היו כביכול שליטי העולם, אבל אנחנו גם יודעים שהיו המון המון קבוצות אחרות. היו את המעופפים האלה מהסרטים הזוחלים המעופפים, הפטרוזאורים, ויש לנו את הסוגים השונים והמרובים של תנינאים. תנינאים היו כל מיני סוגים. אז יש עוד הרבה קבוצות. וככל שהמידע מצטבר, וככל שיש שיטות חשובות יותר משוכללות, התמונה נהיה יותר מסובכת. זה תמיד ככה, נכון? אז בין היתר...
כן, יותר נהירה ויותר מסובכת. כלומר, אם בעבר היינו מספרים סיפור שלם אפילו משלד בודד, את אומרת, הכיוון עכשיו הוא להכניס את כל המידע, כמה שיותר מידע, ולחלץ משם את התמונה.
אוקיי. ואז זה לא יוצא אחד לאחד, נכון? ברור. כשיש יותר דאטה ויותר משתנים, זה יותר מורכב. תחשבו על דוגמה כמו מחקרים רפואיים. מה שהם עשו פה גם מאוד יפה, חושב שהם הסבירו את השיטה, וזה באמת מאמר מאוד קשה, הם גם אמרו, תראו, המין הזה, אמנם הוא בן דוד של המין הזה, אבל כל כך משונה שצריך להוציא אותו החוצה, או להכניס אותו פנימה ולהבין למה הוא שונה. כי ככל שיש יותר מידע, אנחנו רואים את המורכבות הרבה שיש.
היותר פרטים לא מסתדרים בכלל אחד עם השני, כל מיני דברים שאמרנו, טוב, זה ככה, זה פשוט לא מתיישב עכשיו.
מינים מסוימים שאולי הם היו מיוחדים להם, הם יכלו לחיות הרבה מיליוני שנה, אבל התכונות שהיו להם לא הולכים בממד הכללי של מה שאנחנו רואים באופן כללי. מה שמאוד חשוב, שהם ישבו את זה לנתונים של הכחדות ולנתונים של התנאים על פני כדור הארץ. מסתבר יותר ויותר מידע שאחרי הכחדה נוראית, שיכלה להיות מיליון שנה, שהתנאים על פני כדור הארץ היו נוראים, מה קורה? מתפנים אזורים, יש הזדמנות למינים, לקבוצות שלמות חדשות, לפרוס כנף ולהתרבות. עצוב, אבל זה המנגנון של, אחד המנגנונים של האבולוציה. דבר נוסף שאנחנו יודעים מהאנליזות גנטיות, שדברים קורים סתם. שיש מוטציות שקורות לא בגלל שזה בא מאבא ואמא, לא בגלל שזה יותר חזק מאבא או מאמא, זה פשוט קורה. וככל שאנחנו יותר חוקרים את המנגנונים הגנטיים, אנחנו מודעים לתופעה הזאת.
באמת, חייב שנגיד ההפך, שאנחנו בינתיים חושבים שזה סתם, אבל בעתיד זה עוד מידע יגיע ונגלה שבעצם...
לפי השחזורים החישובים, הסיכוי שזה יהיה סתם קיים. קורה.
וואו.
את קונה אותו חדש ופתאום הוא לא עובד, נכון? הסיכוי הוא קטן. קורה.
הסיכוי הוא קטן, אבל הסיכוי קטן זה לא בדיוק, הוא סתם, נכון?
סיכוי מאוד קטן. אבל
זה לא כמו סתם.
אבל דברים שלא אמורים לקרות, כן.
אוקיי, כן, אני מבינה.
אז ולכן, הם בדקו בצורה של מידול גם מה הסיכוי שכל הדברים שהם בדקו יכלו להתרחש סתם, או הם קשורים לסובב, או הם קשורים למידע הנוסף שיש לנו. זאת אומרת, זה אנליזה מאוד 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 מורכבת במובן הזה. ומדיינים על הפרטים של כל דבר כזה, שמחר מישהו, וכמובן יש המון את כל המידע, זה מופיע מה שנקרא בספלמנטרי, שעכשיו זה הדבר שקורה במאמרים. המאמרים הם קצרים, ואז יש 80 עמודים עם כל הפירוט של הדאטה, שזה חשוב, כדי שאפשר יהיה לבדוק את הדאטה. זה מאוד מאוד חשוב. אז בין היתר, הם בדקו משהו שכבר אמרו עליו בעבר, שבגלל שהדינוזורים יכלו ללכת על שניים, הם יכלו להיות לרוץ טוב. חוץ מהדינוזורים שהלכו על ארבע, שלקחו מנגנון אחר, ואפשר, איך אנחנו יודעים שמישהו רץ טוב? אם את חושבת על הרגל של סוס, יש הכף רגל שלנו שאנחנו הולכים עליה, חלק של הכף רגל של הסוס, היא פשוט באוויר. זאת אומרת, יש חלק אחד שהוא מאוד ארוך, וויתור על שאר החלקים, אפשר, כמו על קצות האצבעות רקדנים, אפשר לרוץ מאוד מהר. אפשר לנוע מאוד מהר, אפשר לקרות מאוד מהר. וזה מה, הם בדקו...
ורואים את זה מן הסתם על המאובנים, על המבנה שלהם.
כן,
רואים אם מישהו רץ.
וזה משהו ישן, זה לא איזה תיאוריה חדשה. זאת אומרת, בדקו את הגפיים הקדמיות, חלקים שונים שמרכיבים את הגפיים הקדמיות והאחוריות, ולפי זה אפשר להגיד האם הם יותר רצו, או יותר הלכו על שתיים, ומנגנונים כאלה. זה נוסף לכל אנליזות המורכבות האחרות שנוספו. והם בדקו את זה, את הקבוצה של הדינוזאורים ועוד קבוצות שלהם, אני לא אסבך את זה, קבוצות של הדינוזאורים שהם יצאו העופות, שהיו מבדילים ביניהם, והקבוצות של התנינאים והקרובים שלהם. ומה שהם ראו שבעוד התנינאים, אמנם היו הרבה והיום נשארו מעט מינים, אבל שרדו, הם היו יותר שמרנים בשינויים שלהם לאורך ה-100 מיליון השנה האלה, למרות כל השינויים הסביבתיים שחלו בצורה מאוד דרמטית. מה שקרה אצל הדינוזאורים, הם דווקא פשוט היו מגוונים. היו כאלה שהתמחו בריצה, היו כאלה שהתמחו בללכת להיות יותר קטנים ולהתחבס. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהתמונה של מגוון הדינוזאורים בסופו של דבר היא מאוד מאוד מורכבת. אז הם טוענים שהם דווקא, לא זה שהם היו רצים טובים יותר, גרם לסריטם.
אלא זה שהיו גם כאלו שרצו? בדיוק,
המגוון הגדול. אבל הם אומרים שהמגוון הזה לא בהכרח נובע ממשהו, אדפטציה ביולוגית, אלא לפי המידול שלהם זה יכול לקרות סטוקסטי, מה שנקרא. אבל זה מה שגרם להם להיות מסוגלים אחר כך, להיות הנפוצים ביותר בתקופת היורה והקרטיקון, שאנחנו מדברים עוד כמה מאות מיליוני שנה, עוד איזה 200 מיליון שנה. אז אני חושבת שהיופי של המחקר הזה, שאולי יותר קשה להעביר אותו לציבור, זה שגם מראה את המורכבות, גם את השימוש בידע שיש היום במאמרים ישנים וכו' וכו', וגם בסוף בודק כל כך הרבה מדדים, שבסוף אומר, רגע, זה לא כזה אחד לאחד, זה יותר מורכב.
זה לא אחד לאחד. כלומר, חלקם זה בגלל שרצו, ושיש מגוון מאוד גדול, אז הוא כן אומר שחלקם, זה כן בגלל הגודל שלהם,
כן,
נכון?
כן, אבל זה כבר אמרו לפניהם.
נכון, אבל הענקיים באמת, הדינוזאורים הגדולים, הם לא היו מההתחלה, נכון? מתפתחות המאוחר?
המאוד הענקים הם סיפור אחר, והוא כל פעם מאוד מרתק. עכשיו, יש משהו חשוב אחד שלא הזכרתי, זה לא רק האורך היחסי של החלקים של הגפיים, זה איך הם מונחים. זאת אומרת, כשאנחנו עומדים, אם אנחנו עומדים ישר, אז הרגליים שלנו ישרות מטה, נכון? אז יש צורה אחרת בטבע שהן הולכות קצת באלכסון. ויש לזה קשר לאופן שאנחנו מחזיקים את העמוד השדרה ולאופן שאנחנו נושמים. זה גם משהו שכבר דיברו עליו, אבל עכשיו חיזקו את זה יותר. ומסתבר שיש קשר עדוק, כמו ביוגה, בין התנוחה של האגן לבין שאנחנו נושמים. זה בדיוק אותו עיקרון. גם להולכים על ארבע, יש לזה משמעות מאוד גדולה. והם קושרים את זה מאוד, כי ככל שהולכים זקוף יותר, אז יש יכולת לפתח בעצם ריאות טובות יותר, ואז להיות לנשום טוב יותר, ואז לרוץ מהר יותר ולהיות בסביבות שונות. זאת אומרת, הכל קשור לכל, כמובן.
רגע, זהו, מה הם יתרונות הריצה בכלל?
היתרונות הריצה זה שפחות טורפים אותך. יש טורפים שהם רצים, נכון? אם אתה טורף, אז כדאי לך לרוץ, נכון? אז קודם כל היו לנו הרבה טורפים.
כאילו אתה יותר זריז מהטרף שלך, זה קודם כל.
אתה יותר זריז מהטרף, כן. אתה יכול להיות באזורים שונים, כלומר, ליזון מאזורים שונים.
זהו, את האמירה הזאת לא לגמרי הבנתי. אמרת את זה כבר קודם. מה זאת אומרת?
זאת אומרת שאתה, למשל, חייב לשתות כל יום, וכמו פיל, אתה ממש צריך לאכול 12 שעות ביום. אז יש לך את היכולת ללכת לאגם ולשתות כמה שעות, ויש לך את היכולת עכשיו ללכת הרבה קילומטרים בשביל להגיע ליער הקרוב ולאכול ממנו.
אוקיי, כלומר, זאת הגברת ניידות פשוט.
כן, כן, כן.
הבנתי. טוב, מעניין מאוד.
בסביבות קשות, יש חדלג הלבנים, יש לזה המון המון היבטים, כן? בעולם הזה.
ויש לזה גם חסרונות?
אני לא יודעת אם אפשר להגיד דבר כזה היום. אני לא יודעת אם יש איזה חסרונות, אבל כל דבר...
דיברת על התנינאים, על התנינאים השמרנים, למשל.
נכון, נכון.
אפשר להגיד, חיכו בביצה, אבל לא זזו הרבה.
למרות שהם רצים על האדמה, אז לא רוצה שתנין ירדוף אחרייך. הם דווקא יש להם אדפטציה, אבל הם באמת לא... באמת לא מחזיקים, אבל היו תנינאים פי שלוש יותר גדולים, שקשה לנו אפילו לדמיין את זה, אבל אצלם באמת המנח של הרגליים יחסית לאגן הוא בזווית. אני יכולה לחשוב על חיסרון, אם אתה יודע, אם את יודעת להתמחות רק בריצה, ריצה, ריצה, ויש אסון והכל, ויש לך יכולת אכילה רק מגוונת, אך ורק, ואתה לא יכול לשרוד בלי איזשהו מרכיב שאתה חייב לרוץ אליו כל יום, אז יכול להיות שבעת אסון שהאזור הזה לא יהיה נגיש, ואם אתה לא גמיש, זאת בעיה.
כן.
גמישות היא כמובן בכך... גם כן שם משחק.
זהו, תמיד. גמישות, אבל לא ברמת הפרט. זה מה שבעצם לא. את אומרת.
נכון.
הבנתי. מעניין מאוד. גם עם החידוד והסייגים, אפילו מעניין יותר, יש להגיד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. פרופסור רבקה רבינוביץ', פלאונטולוגית וארכיאוזואולוגית מהאוניברסיטה העברית. תודה.
בבקשה.
ובשעה שאנחנו ממשיכים לדמיין שיעור יוגה של דינוזאורים, נעבור למשהו אחר לגמרי. נגיע אל ההווה. בחודשים האחרונים הצטרפו הרבה מאוד אזרחים, או למעשה אזרחיות, למשהו שבעצם כל השנים האחרונות נמצא בעלייה, וזה עבודה מהבית. עם כל הפמיניזם אנחנו יכולים ויכולות להגיד, הגברים הם אלו שנלחמים כרגע בחזית, בעיקר הגברים, אנחנו מכלילים, והנשים, נשות אנשי המילואים, מנהלות ברובן את הבית, כלומר, הן גם מטפלות בילדים וגם ממשיכות לעבוד. חלקן צריכות להמשיך ללכת לעבודה וחלקן כאמור עובדות מהבית, אבל... אולי לא מספיק, אולי ניתן להקל עליהן עוד בתחום הזה. אנחנו רוצים לשמוע על יתרונותיה של העבודה מהבית מהדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
בוקר טוב, אני עובד מהבית היום.
אתה עובד מהבית, כן, רבים עובדים מהבית, זה דבר שכמובן היה קיים תמיד, אולי אצל מה שקראנו לו אומנים, אני יודעת, ובזמן הקורונה התרחב מאוד, כלומר, הרבה מאוד חברות ענק אמרו לעובדים שלהם, היי, תשארו בבית, אבל תמשיכו לעבוד, ואחרי הקורונה זה חזר והתכווץ, נכון?
נכון, אז בעצם באגודה הישראלית לאקולוגיה, עוד הרבה לפני הקורונה, במהלך 2018-2019, עבדנו על דוח של עבודה מרחוק, שמטרתו הייתה לא רק עבודה מהבית, גם ממרכזי תעסוקה אזוריים, מטרתו הייתה באמת לראות כיצד עבודה מרחוק יכולה לשפר את אותם השפעות הסביבתיות המאוד משמעותיות של התחבורה, כמובן, אנחנו יודעים שהעמידה
בפקקים... כלומר, באתם למחקר הזה עם מחשבה שהיא פחות מחשבה לא על התאגיד או על מקום העבודה ועל היתרונות שלו, וגם לא על הפרט, אלא על אספקטים סביבתיים, שזה מה שאתם עושים.
ממש, התחלנו מהפן הסביבתי, כמובן שהגענו גם לזוויות הנוספות שמיד נדבר עליהן, אבל הפן הסביבתי בעצם, יש לנו כמה דברים, כן? אנחנו יודעים שגודש תחבורתי מייצר לנו זיהום אוויר, חלקיקים, תחמוצות חנקן בעיקר, ו-CO ועוד מזהמים נוספים, זה תלוי באיזה דלק אנחנו שורפים, וכמובן זיהום רעש ותאונות דרכים גם, שיש להם עלויות, ובעצם מעבר לזה, גם השפעות בריאותיות.
גם משליך על הבריאות, את בריאות הציבור בכלל. כן.
לגמרי, כן, כן, אנחנו מגיעים בלחץ ובעצבים, ואחרי התנהלות בדרכים של שעות, של שעה וחצי, שעתיים, תלוי מאיפה, ובעצם יש לזה השפעות גם סביבתיות וגם בריאותיות רבות, אבל בעצם במהלך העבודה הזאת שפרסמה ממש עם פרוץ הקורונה, היינו צריכים לעדכן שם איזשהו פרק, כי באמת ממצב שבו, כמו שאמרת, כמעט אף ארגון לא יסיים עבודה מרחוק, זה הפך לכולם, כי לא הייתה ברירה, ולאחר מכן עברנו לאיזשהו מצב אולי של עבודה היברידית בהרבה מאוד ארגונים.
כן, כאן ברדיו רוצים אגב סיפורים על תוכניות שהוגשו מתוך ארונות בגדים במהלך הקורונה. אם תרצה אני אספר לך עוד על זה אחר כך. כן, כי צריך לייצר סביבה אולפנית.
שהאולפן הזה היה בבית, כן. שידר מהבית. אז בכל מקרה, מה שהיה לנו בעצם זה מעבר כפוי בקורונה לעבודה מרחוק, ולאחר מכן חזרה או לעבודה מלאה בחלק מהארגונים, או בעצם לעבודה היברידית, שזה יום או מספר ימים בשבוע, ואולי אפילו יום במשרד וכל השאר מרחוק, או שחלק קטן מהארגונים נשארו עם עבודה מרחוק באופן כמעט מלא. אבל בעצם מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, מה שתיארת עכשיו בעצם, זה המצב שבו, נגדיר את זה, נשות המילואימניקים, או הצד בבית שנשאר מאחור, לפעמים זה הגברים שנשארים עם הילדים והנשים במילואים, אני מכיר כאלה דוגמאות מקרוב, בעצם נמצאים בקושי מאוד מאוד גדול, כי אנחנו יודעים שההתנהלות בתחבורה, או תחבורה ציבורית, או תחבורה פרטית, זה לא משנה, אנחנו נוסעים, אנחנו שורפים ביום לפעמים שעה, לפעמים שלוש שעות, והזמן הזה יכול להתפנות לאין ספור עיסוקים אחרים, כשיש חצי מהבית נמצא במילואים וחצי צריך להמשיך לעבוד ולתחזק את הבית ואת הילדים ואת
נכון,
המשפחה.
נכון, אם כי יש לציין שאמצעי התחבורה יחד עם טלפונים חכמים הם בעצם משרדים ניידים עבור רבים מהאנשים.
נכון מאוד. זה, כן, זה תלוי ברמת העומס, למשל, אני מדברת על רכבת, כן, אבל זה תלוי ברמת העומס. כן.
וגם בסוג העבודה, אם את בחינוך, את לא יכולה לחנך את הכיתה נכון. שלך מהרכבת, למשל.
נכון מאוד. אז בגדול, הקריאה פה עכשיו בעצם היא של, בגדול, נשות המילואימניקים, כן, שבאות אל המעסיקים שלהם ואומרות להם, תראו, במהלך הקורונה, כולנו יכולנו, כל מי שעובד בעבודה משרדית לפחות, כן, כולנו יכולנו לעבוד מרחוק. וזה היה בסדר, בסך הכל, זה היה אפשרי. והן מבקשות איזושהי הקלה, איזושהי התחשבות שתאפשר להם לעבוד יום בשבוע, יומיים בשבוע, כמה שאפשר מרחוק. עכשיו, אנחנו יודעים שעבודה מרחוק, מעבר ליתרונות הסביבתיים, יש לה מגוון יתרונות גם למעסיק וגם לעובדים. מבחינת העובדים, כמו שאמרנו, חיסכון אדיר בזמן, וגם הסתכלות בעצם על זה שסומכים עליך, על זה ש... מקום העבודה מאפשר לך את ההטבה הזאת, זה בהחלט מעודד את העובדים להמשיך לעבוד שם, וגם להרגיש טוב יותר במקום העבודה. זה כמובן גם יכול לשפר פרודקטיביות, כי במקום העבודה, מי כמונו יודע, יש מגוון השכות, יש פינת קפה, יש לבחור מה אוכלים לצהריים, יש עוד המון המון...
בסדר, בואו נדבר על כמות ההשכות שיש לאנשים בבית, בטח אם הם מתיימרים לנהל משק בית תוך כדי. המטבח קורה, מכונת הכביסה קורצת, שלא לדבר על פתיחת אינספור לשוניות בכל רשת חברתית בזמן העבודה, הדברים הם רבים, אני לא צריכה למנות אותם, כולם יודעים אותם.
ולכן, יש פתרון מצוין לזה דרך אגב, כן? בסופו של דבר, חלק מהמעסיקים עדיין בראש של, לא יודע מה, לפני עשרות שנים, שכדי שהעובד יעבוד צריך לראות אותו יושב במשרד, ולראות אותו אל מול המחשב. מה הוא עושה במחשב? אין לדעת, כי המסך עם הגב אלינו, כן? אבל בסופו של דבר ההסתכלות צריכה, בטח במקרים האלה, ובכלל צריכה להיות על תוצרים. זאת אומרת, כמה פניות נענו, כמה מיילים נכתבו, מה הקצב ההתקדמות בפרויקט, אבני דרך שהושגו, ואז כן. גם אם תוך כדי עושים כביסה, תולים כביסה, ממלאים מדיח, זה לא מאוד משנה. אם העבודה מתבצעת ויש דרך לפקח על זה.
מצד אחד מה שאתה אומר נשמע כאילו יותר מתקדם ומשחרר מתוך מציאות תאגידית כפיינית. מצד שני, בכימות הזה של התפוקה, יש דווקא משהו שהוא עוד יותר, הייתי אומרת, קר וקפייני. כי מקום עבודה, מי שנוסע למקום עבודה, ואולי אפילו מחבב אותו קצת, יודע שיש בו עוד הרבה יותר. יש בו באמת שיחות עם העמיתים, יש בו הפסקות סיגריה גם למי שלא מעשן, יש בו להסתכל על בני אדם אחרים, לראות התפקוד שלהם. זה כמובן במישור המודע, במישור הלא מודע יש גם, אתה יודע, את אינספור הריחות והחיוכים ושלל המחוות הפיזיות. כלומר, בהישארות בבית יש לה עוד מחירים, שאני חושבת שאנחנו לא מדברים עליהם.
אנחנו, האמת שדיברנו עליהם די הרבה דווקא, כי בקורונה ראינו מצב קיצוני אחר, ראינו מצב שבו עובדים כל הזמן מהבית, כן? ואנחנו ממש גם ככה לכודים בבית, כן? אז המצב לא היה, היה רחוק מלהיות אופטימלי. מה שהבינו תוך כדי הקורונה ולאחר הקורונה, זה שבעצם עבודה מרחוק בלבד היא לא דבר טוב, היא לא דבר טוב כי חסר לנו הפן החברתי בעבודה, המגע עם אנשים, היכולת להפריה הדדית, כן, או לגשת רגע למישהו שיסביר משהו ויפתור לנו בעיות, או איזו שיחה קצרה אפילו שיכולה לקדם אותנו שלבים רבים קדימה בפרויקט מסוים. אז ההבנה היא שמה שנחוץ לנו זה עבודה היברידית, והעבודה היברידית זה אומר, זה יכול להיות יום במשרד, זה יכול להיות 4 ימים במשרד, אבל זה בשילוב עם איזושהי רמה מסוימת של עבודה מרחוק, אפילו בשירות המדינה נשאר מצב של אפשרות ליום אחד לעבודה מרחוק, וזה בהחלט יכול לסייע בטח ובטח במצב הזה לנשים, אבל גם גברים שבעצם נשארו לבד עם הבית והעבודה והילדים וכל הסיפור הזה בגלל המלחמה, בגלל מילואים של אחד מבני הזוג, ולכן קורה מפה בעצם למעסיקים, כשיש לכם עובדים ש... בני משפחתם נמצאים במילואים, תשקלו ליישם עבודה היברידית ככל הניתן, כן? אם אפשר יום בשבוע, אם אפשר 4 ימים בשבוע, כמה שאפשר, כדי להקל ולסייע לאותם עובדים ועובדות, לפנות להם את השעות הנסיעה הארוכות האלה בתחבורה הציבורית או בתחבורה הפרטית, זה לא משנה, לפנות להם את השעות האלה, והם כמובן גם יודו לכם בהמשך ויהיו מחויבים יותר למקום העבודה, מן הסתם, מקום עבודה שמתחשב בהם ושדואג להם במצב כזה קשה.
אמרת יפה, עדי, אבל בעצם אני רוצה לקראת סיום להתרכז במילה הזאת שאתה אומר מרחוק, עבודה מרחוק ושעות הנסיעה הרבות, כי למעשה הקריאה שלך היא הקריאה הנכונה לזמן הזה, אבל קריאת העומק צריכה לעסוק בביזור מקומות העבודה. צריכה, נכון? זה, מה שאנחנו צריכים זה שיהיו יותר מקומות עבודה, שוב, גם תעשייה, אבל גם משרדים, מרכזי עבודה, חינוך, תרבות, שכל הדברים האלה יהיו יותר קרובים למקומות שבהם אנשים חיים, כך שהם לא יצטרכו לנסוע כל כך הרבה בדרכים. לא לפתח כבישים כדי שהפריפריה תגיע למרכז, אלא לפתח את הפריפריה.
ללא ספק. כבישים דרך אגב, ככל שנסלול עוד ועוד נתיבים, הרבה פעמים אומרים, יש פקקים, בואו נסלול עוד נתיב, עוד מחלף.
כן,
זה בסופו של
כן,
דבר
כן,
מאוד
לקראת
ממהר,
הבחירות להתמלא. המקומיות, אנשים מדברים הרבה מאוד על כבישים חדשים. בכלל לא על לא לסלול כבישים כדי ולאפשר עוד לא. פיתוח בפריפריה עצמה.
תכנון מוכוון תחבורה ציבורית, ולא תכנון שהוא מוכוון רכב פרטי, ותחבורה ציבורית יעילה הם הפתרון הטוב ביותר, גם כמובן 24/7, כן, אבל הפתרון הטוב ביותר כדי לצמצם את השימוש ברכב הפרטי. לגבי מה שציינת, בהחלט, אז הנושא הזה של עבודה מרחוק, הוא הרבה פעמים גם יכול לשרת אוכלוסיות מוחלשות ופריפריה שאפשר לעבוד במרכז עם עובדים, צריכים להגיע למרכז רק יומיים או שלושה בשבוע במקום 5, ולהנגיש מקומות עבודה גם לאנשים עם מוגבלויות ודברים נוספים, אבל בסופו של דבר, הפתרון הטוב ביותר זה כמובן לפזר את מקומות העבודה. מקומות העבודה לא צריכים להיות מרוכזים בעיר אחת או באזור אחד, אלא להיות קרובים למקומות המגורים, לא עוד ערי ושכונות שינה ואזורי תעסוקה, אלא בעצם מקומות או אזורים שבהם יש לנו בכל אזור בארץ בעצם שטח משרדים או אפילו מרכז עבודה מרחוק אזורי, כן, שאפשר לנסוע אליו במקום לנסוע עד העיר הגדולה, יכול להיות פר חברה, זה יכול להיות כמה חברות, או אפילו משהו ממשלתי, שמאפשר לעבוד מרחוק, אז בעצם הפתרון הטוב ביותר הוא למנוע את הצורך הזה, לנסוע מרחקים גדולים מדי יום, ולהנגיש גם את המשרדים ומקומות העבודה לפריפריה, כמובן זה מתבטא גם בארנונה אחר כך, שתגיע לאותם רשויות ויצמצם את הפערים.
נכון, פחות זיהום במרכז וכו וכו. יפה, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית התואר השני בקיימות המרחב העירוני והכפרי, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שמחתי לשוחח איתך הבוקר, נשתמע בקרוב. תודה, ביי.
גם אני, להתראות.
מערכת הרביעייה הנשית כבר נחקרה לא מעט, אבל כעת אנחנו עם תפנית וגילוי וחידוש. דוקטור ניצן גונן הצליחה לגדל אשכים במעבדה. לשמה? נפנה אליה, דוקטור ניצן גונן, מראש המעבדה, לחקר קביעת המין באוניברסיטת בר אילן. שלום.
בוקר טוב. שרון.
בוקר אור. לפני שניגע באשכים עצמם, אני רוצה לפנות מהשולחן את כל העניין הזה של זה שאת אישה ואת גידלת אשכים לעומת חוקרים גברים שהם אלו שחקרו את מערכת הרבייה הנשית. יש בכלל הדבר הזה איזושהי חשיבות בעינייך, או שיאללה, בואו נדבר על הדברים עצמם?
האמת שבעיניי לא, אני עושה את זה רק מתוך עניין, אבל כן, אין ספק שמעתי על זה הרבה בדיחות, ובימים האלה בכלל גם בדיחות פוליטיות, אבל נראה לי שנדלג על זה ואפשר ללכת יותר
נכון?
למדע.
יופי, כן. נהדר, אני שמחה מאוד. כן, שמענו פה בתוכנית שלנו בעבר ובכלל על אורגנואידים, על איברונים, נכון? כך זה נקרא,
אני חושבת.
נכון, מיני איברים, שמשמשים ליישומים שונים, ועכשיו זו הפעם הראשונה שהם בעצם מייצרים מיני אשכים?
אז זה לא בדיוק הפעם הראשונה. הנושא הזה של הרצון ליצור מיני איברי רבייה, או מיני, ליתר דיוק, מיני אשכים או מיני שחלות, זה משהו שכבר הרבה מאוד זמן חושבים ומנסים לעשות, והסיבה היא שאם נוכל ליצור את ה... מיני רקמה הזו, אז אולי נוכל לטפל בהרבה מאוד בעיות של עקרות שיש גם בגבר וגם באישה. והאמת שבצד של האישה הייתה הרבה יותר התפתחות, לפחות במה שנוגע לעכברים, והצליחו ליצור מעין מיני שחלה. זה לא באמת שחלה לגמרי, אבל זה כמו זקיקים כאלה שיצרו במעבדה, והראו שהזקיקים האלה ייצרו את זה מתאי גזע, והראו שהזקיקים האלה מסוגלים לייצר ביציות, ושאפשר לקחת את הביציות האלה ולהפרות אותם עם זרע, ובעצם לייצר עובר שלם, כולו מתאי גזע ומביציות שגודלו במעבדה, והופרו בתהליך של הפריה חוץ גופית. אבל זה היה בצד של האישה, וכמובן שרבים וטובים עובדים על לנסות להמיר את זה עכשיו לשימוש עם תאי גזע של בני אדם, ותאי גזע שבעצם מיוצרים מתאי אור, כדי שזה גם יהיה ספציפי לבן אדם מסוים ולא סתם כללי מתאי גזע. אבל בצד של הזכר הייתה הרבה הרבה פחות התפתחות, ואני חושבת ששם הם נתנו איזושהי דחיפה באספקט הזה. אז הרבה נוטים לחשוב על עקרות וישר חושבים על עקרות באישה, אבל בפועל קודם כל עקרות זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ. 6% מהאוכלוסייה תחווה עקרות, ובחצי מהמקרים, למרות מה שרובם חושבים, זה קורה דווקא בגלל הזכר.
בחצי מהאוכלוסייה?
כן.
זה הרבה?
בדיוק.
אוקיי, כלומר זה הרבה מאוד. לעומת מה שמקובל לחשוב,
מה
וגם אולי על הגישה, הגישה יותר מיידית לטיפול בנושא, לפחות עד אתה הייתה קודם כל לגשת לאישה. אבל אולי יש לזה גם סיבה רפואית, כלומר, המערכת הרבייה של האישה היא יותר מורכבת, לא?
אז אני חושבת ששתי המערכות רבייה מאוד מורכבות, אבל בעוד שהמערכת רבייה של הזכר היא כזו שהוא מייצר את הזרע ואמור לשחרר אותו ולהעביר אותו הלאה, ורוב ה... אירועים קורים במערכת רבייה הנקבית, כלומר גם הייצור של הביציות, אבל גם תהליך ההפריה קורה במערכת רבייה הנקבית, ההתפתחות של העובר וכל ההיריון קורה במערכת רבייה הנקבית, אז אין ספק שיש לה הרבה יותר משקל, אבל יש, כלומר, הקרות הייתה מאז ומעולם, עוד מתקופת התנך, ואנחנו מכירים אותה, אבל אין ספק שזה משהו שהולך וגובר, בין השאר בגלל איכות החיים שלנו, בין השאר בגלל אורך החיים שלנו, ובזכר זה הרבה יותר משמעותי, כי האורך חיים, הלייפספן של הפוריות של הזכר היא מאוד ארוכה, ואנחנו כולנו שומעים על אנשים מאוד מבוגרים שמוצאים אישה צעירה ומעמידים ילדים גם בגיל 70 ו-80, כלומר, בתיאוריה זה אפשרי,
כן, לא רק בתיאוריה. בפועל יש להם כן, בפועל בעיות גב, כן.
נכון, אבל יש לזה מחיר לעובדה שהזכר מייצר, או מסוגל בתיאוריה לייצר זרע לאורך כל החיים, וכן, יש הרבה מאוד בעיות גם במערכת הזכרית.
הזכרת את אורך החיים, רק אני פותחת את זה רגע לשאלת צד, האם היה שינוי באחוזי הקרות בעשורים האחרונים לטובת או לרעת בעצם נשים או גברים?
כי
דיברו על ספירת זרע יותר ויותר נמוכה בעשורים האחרונים, כמה שאני קראתי.
נכון, הספירת זרע לפני 20-30 שנה הייתה אחרת ברמה שהשתנה מה זה נחשב ספירת זרע סטנדרטית, כלומר כל הזמן רק מורידים את הסף.
וואו!
וזה נובע מזה שאנחנו חיים ארוכים, ואנחנו נחשפים להרבה מאוד דברים שהם לא בריאים, בין אם זה מזהמים סביבתיים, בין אם זה קרינה, אני חושבת שרוב הגברים שמים את הפלאפון שלהם בקרבת המערכת, מקדימה או מאחורה. כן, אנחנו נחשפים להרבה דברים, וזה בהחלט משפיע על הספירת זרע, על האיכות של הזרע.
והדברים האלו משפיעים כנראה יותר על הזרע הזכרי מאשר על מערכת הרבייה הנשית, ככל הנראה.
כן, זה משפיע יותר.
זה מעניין מאוד. של עצמו.
אבל תמיד רק אחד, הם מייצרים מיליונים, אז לרוב זה עובד, אבל לא תמיד.
באו עם אקסטרה. מהו בדיוק תפקיד האשכים?
אוקיי, אז יש לאשכים שני תפקידים מרכזיים. האחד זה בעצם להיות המקום שבו מיוצר הזרע לאורך כל החיים. אני רק מסייגת ואומרת שלאורך כל החיים זה החל מגיל ההתבגרות ולאורך כל החיים.
כלומר, זה המפעל, הדבר קורה שם.
בדיוק, זה המפעל לייצור זרע, ואני רק רוצה לצייר שילדים שהם מתחת לגיל ההתבגרות לא מתחילים לייצר זרע, ולגילוי שעשינו יש משמעות בהקשר הזה, כי נכון להיום אם ילד חולה בסרטן וצריך לעבור טיפולים כימותרפיים, אין לנו שום, לרוב הטיפולים הכימותרפיים יפגעו ביכולת שלו לייצר זרע, הם יפגעו בתאי גזע שקיימים באשך שמהם מיוצר הזרע, וילד כזה בסבירות מאוד גבוהה יאבד את הפוריות שלו בעתיד. ונכון היום אין שום פתרון לזה. ואני אחזור לזה בהמשך כשנסיים להסביר על המיני האשכים שיצרנו בצלחת, כי יש לזה השלכה לכיוון הילדים האלה. אבל בכל מקרה, לשאלתך, אז האשך זה איבר שבו מיוצר הזרע, מגיל ההתבגרות ועד לכל החיים. וזה גם אתר שבו מיוצרים ההורמונים הזכריים, כלומר, הטסטוסטרון הגברי מיוצר שם, ככה והטסטוסטרון חשוב גם כמובן נראות גבריות וכן הלאה, שזה כולנו יודעים, אבל גם לתפקוד שוטף של הרבה הרבה מאוד רקמות בגוף, כולל המוח ורקמות אחרות, השריר, כך שזה איבר מאוד חיוני וחשוב.
יש לגברים גם איזשהו מחזור של ייצור, או שפשוט כל הזמן המחסנים שם מלאים?
אז בגדול, כל הזמן המחסנים מלאים. אין מחזור חודשי, סליחה, כמו שיש באישה. אבל, that being said, לגברים, אנשים, בגלל שיש כל הזמן לגברים זרע ובכמויות, אז חושבים שזה תהליך מאוד קל ומהיר לייצר את זה, אבל בפועל התהליך ייצור זרע כן קורה באיזשהו סוג של מחזוריות. יש הרבה מאוד צינורות בתוך האשכים והם פועלים בצורה מחזורית. והתהליך ייצור זרע, שהמשמעות זה בעצם להתחיל מתא גזע כלשהו שקיים בתוך האשכים, עד לזה שאנחנו מקבלים את הזרע בצורה הסופית שלו עם הראש והשוטון והזנב, כל מה שכולם מכירים, זה משהו שאורך 74 יום בבני אדם. כך שזה תהליך וואו. מאוד ארוך. ובגלל זה הרבה פעמים כשזוגות באים לרופא פוריות ואומרים אנחנו כבר 3 חודשים מנסים להיכנס להיריון ולא מצליחים, אז הרופא יגיד להם תנסו חצי שנה. והסיבה היא שלפעמים, למשל אם גבר חלה באיזושהי מחלה גבוהה, וכולנו יודעים שהם הרבה יותר רגישים מעלים חום ולא מסוגלים לתפקד. אז אם גבר חלה באיזושהי מחלת חום גבוה, זה יכול לגרום לזה שעוד בערך חודשיים מהזמן שהוא חלה את המחלה, יהיה לו איזושהי ירידה בכמות ייצור זרע. ולכן ממליצים לזוגות להמתין חצי שנה, כדי שגם אם היו כל מיני נפילות בכמות ייצור זרע, זה משהו שאמור לחזור אחרי תקופה. אבל זה תהליך ארוך,
זאת אומרת, נראה את האפקט חודשיים אחרי. אנחנו מדברים רק על כמות, זאת אומרת, האיכות היא הכמות כשמדובר בזרע?
אז לא. אז בגדול יש כמה פרמטרים שיכולים לגרום להכרות. אחד זה האם הגבר מייצר כן או לא זרע, זה דבר אחד. הדבר השני זה הכמות שלו, כלומר, גבר יכול לייצר זרע, אבל בכמות מאוד מאוד נמוכה לעומת מצב נורמלי, וזה יקטין מאוד את הסבירות שבכלל הוא יהיה מסוגל לעשות ילדים. דבר נוסף שיכול להשפיע זה המבנה של הזרע, כלומר שגבר מייצר המון המון זרע, אבל יש פגם, הרבה פעמים לפעמים זה גם פגם גנטי, בצורה שלו, ואז הוא מעוות, הוא בעצם זרע מעוות, ולכן הוא לא יכול לזוז, או לא יכול
לא
לנדוד.
הוא לא שוחט טוב נגיד.
הוא לא שוחט טוב בדיוק. Okay. ויש מקרים של הכרות שנגרמים לא בשל בעיה בייצור זרע, אלא בעיה בצנרת, בוא נקרא לזה ככה. כלומר, גבר באשך כן מייצר זרע, אבל משהו בצינור מוביל לזרע, או בכל הנוזלים שאמורים להיות מופרשים לנוזל הזרע, משהו שם לא תקין. אז דבר ראשון שכשמזהים למישהו הכרות, זה מנסים לסווג מה סוג הבעיה. כלומר, אם זה בעיה של חסימה, זה משהו שאנחנו היום יכולים לפתור עם הפריה חוץ גופית. לפעמים אפשר לקחת לגבר ביופסיה מהאשך ולהשתמש בזרע הזה. כלומר, לעקוף את הצנרת שהוא צריך לעבור במצב נורמלי ולבודד זרע ישירות מתוך האשך. עושים ביופסיות כאלה לגברים שיש להם הכרות. ומזריקים את הזרע הזה ישירות לתוך הביצית, כלומר עוברים על הרבה מאוד שלבים שבדרך כלל צריכים לקרות, אבל זה פתרון לבעיות החסימתיות, אבל זה לא פתרון לבעיות של ייצור זרע.
כן, וכאן אנחנו נגיע בעצם לשחוני הפלא האלו. מה גודלם באמת? דיברנו על זה שהם קטנים, שהם עברונים.
אז גודלם באמת מאוד מאוד קטן. זה לא באמת שייצרנו אשך, ייצרנו רקמת אשך במעבדה. צריך מיקרוסקופ כדי לראות אותם, אבל הם, בוא נאמר, מילימטרים ספורים.
האיפוק, האיפוק שנדרש כדי לא להתבדח, באמת פעם ב-30 שניות. אני רוצה לקבל פרס מהנהלת הרדיו. כמה זמן הם חיים, אם אפשר לקרוא לזה חיים?
אוקיי, אז אני אסביר שנייה מה עשינו. יש, בעצם מה שאנחנו עשינו זה לקחנו אשך של עכבר, פירקנו אותו לתאים בודדים, ומצאנו איך אנחנו יכולים להרכיב אותו מחדש במעבדה, בצורה שגם כל סוגי התאים שקיימים בדרך כלל באשך יישמרו בו, ושנוכל לשמר אותו, שהביטוי של הגנים בכל התאים האלה יהיה מאוד דומה למה שהם בדרך כלל צריכים לבטא, ושנוכל לשמור אותו במעבדה לתקופה ממושכת, ובתקווה שהוא גם מתפקד כמו השח, והצלחנו לשמר אותם במעבדה לתשעה שבועות, שבמהלך התשעה שבועות האלה הם גדלו וצמחו בגודל שלהם, נראה שהם גם התבגרו בתקופה הזו, כלומר אנחנו קצרנו את האשכים מגורים של עכברים, עשינו את זה גם מעוברים, ועשינו את זה גם מבוגרים, וראינו שזה עובד רק כשאנחנו לוקחים את זה מעוברים או מגורים. כשאנחנו לוקחים רקמת אשך מאשך בוגר ומנסים לייצר ממנה אורגנואידים, זה לא עובד. והסיבה נעוצה בזה שכמו שאמרתי לך, עד גיל ההתבגרות האשך לא מייצר זרע, ואז קורה משהו בגיל ההתבגרות, והאשך עובר איזשהו שינוי, ומאז הוא מתחיל לייצר זרע.
אבל דווקא את אומרת שאתם צריכים לקחת אשך מהשלב שהוא לפני זה.
נכון, נכון. כי מה שקורה באשכים עד השלב של גיל ההתבגרות, זה שאני רק אקח צעד אחורה ואסביר שבאשכים יש כמה סוגי תאים חשובים, ואני אציין שלושה מרכזיים. אחד זה כמובן התאי גזע שמהם נוצרים תאי הזרע, שזה כמובן חשוב מאוד, אבל הם לא מסוגלים לעשות כלום לבד. הם חייבים סביבה תומכת של תאים אחרים שיתנו להם סיגנלים והזנה וידריכו אותם מה הם צריכים לעשות. הם לא מתפקדים לבד. והתאים שעושים את התמיכה והזנה האלה זה תאים שנקראים תאי סרטולי, שנמצאים באשך, והם בעצם תאי תמך לתאי זרע, ובלעדיהם אם יש לך בעיה בהם, את לא, לך ספציפית לא, אבל אם יש למישהו בעיה בהם, הוא לא יהיה מסוגל לייצר זרע בכלל. והתאים האחרונים שהם חשובים זה תאים שנקראים תאי ליידיג, שזה התאים שמפרישים את הטסטוסטרון, את ההורמון הגברי. ומה שקורה באשך זה שתאי סרטולי עד שלב גיל ההתבגרות הם בצורה מסוימת, ואחרי שלב גיל ההתבגרות הם עוברים איזשהו שינוי, שזה השינוי שמאפשר להם להתחיל בעצם לתמוך בתהליך של ייצור הזרע. וברגע שהם עברו את השיפט הזה והתחילו לתמוך בתהליך של ייצור הזרע, הם כבר לא מסוגלים לעשות את האגרגציה ואת היצירה של הצינורות הזו, כמו שקורה במהלך השלב העוברי והצעיר. ולכן כשאנחנו לוקחים אשכים בוגרים, כבר הרכבת נסעה ואנחנו לא מסוגלים יותר ליצור מהם אורגנואידים. אבל מה שאנחנו הראינו זה שכשאנחנו לוקחים, מייצרים אורגנואידים כאלה, מיני אשכים, מאשכים של גורים, הם מסוגלים ליצור צינורות בדיוק כמו שהם יוצרים, או להגיד בדיוק, אבל בצורה מאוד דומה למה שהם יוצרים באשך האמיתי. ואנחנו פיתחנו אחרי זה מדיומים, שזה איזשהו נוזל שיש בצלחת עם כל מיני גודיז, כל מיני תוספות טובות כאלה שהתאים צריכים, ואנחנו הצלחנו לבגר אותם בצלחת. כלומר, הצלחנו לקחת אשכים של גורים, ועל ידי כל מיני דברים שאנחנו מוסיפים להם למדיום, להפוך אותם להיראות ולהתבטא יותר כמו אשכים של בוגרים.
אוקיי, כן, זה גודיז מהסוג ששמים בכל פעם שבעצם מפתחים עברונים, נכון?
כן, כן, בדיוק, כל פעם שמפתחים עברונים, בדיוק, כן.
צריך לדמות את התהליך החיצוני. בואי נגיע למה נעשה עם האשכים הקטנים האלה.
אז נעשה את זה מלא דברים. קודם כל, אני פיתחתי את זה, או אנחנו פיתחנו את זה במעבדה, בעיקר מסיבות מחקריות. כלומר, אנחנו חוקרים במעבדה גם את הנושא של קביעת מין, איך עובר הופך להיות זכר או נקבה, ואיך מתפתחים האשכים והשחלות. וכחוקרים של מדע בסיסי, אנחנו מאוד היינו רוצים שתהיה לנו מערכת לחקור את כל השאלות האלה, ושלא הכל יצטרך להיות בעכברים. שזה מאוד קשה, ארוך ויקר. אז
כן, גם התיאור שלך של אשכי גורים לא היה
בדיוק,
כך נעים בסך הכל.
לא, נכון, זה לא נעים. כן. זה לא נעים. אז מבחינתנו זה מערכת מודל לחקור בדברים, ואנחנו עכשיו פועלים לנסות להחליף את האורגנואידים האלה, במקום שהם יגיעו מגורים של עכברים, זה שהם יגיעו מתאי גזע. אנחנו מנסים למיין תאי גזע לכיוון של האשך, ליצור בעצם אשך שהוא לגמרי מלאכותי, הוא לא נוצר מאשך קודם, אלא הוא נוצר מתאי גזע שהפכו להיות אשך. אז זה דבר אחד, אבל ברמה פרקטית לאורגנואידים האלה יהיה מספר שימושים, וזה דברים שאנחנו מנסים לעשות עכשיו במעבדה. אחד זה, אני חוזרת לילדים חולי הסרטן שאמרתי, אז כמו שאמרתי, כשילד חולה בסרטן לפני גיל ההתבגרות, אין שום אפשרות לשמר לו פוריות. כשאדם בוגר חולה בסרטן, אז אחד הדברים הראשונים שיעשו לפני שיתנו לו כימותרפיה או טיפול סרטני, זה יגידו לו, הולך לבנק הזרע ותקפיד דגימת זרע, שיהיה למקרה שתאבד את הפוריות בתהליך, ובילדים אי אפשר לעשות את זה. ומה שקורה בשנים האחרונות, ואנחנו יודעים שהיום הטיפולי סרטן מתקדמים, ואחוז לא מבוטל מהילדים יחיה לבגרות, וזה מעולה, אבל הרבה מהם יאבדו את הפוריות שלהם. ומה שבעצם היום עושים זה שלפני שהם יתחילו טיפול כימותרפי, הם יעברו פרוצדורה, וזו פרוצדורה שכבר מתבצעת בכמה בתי חולים בארץ, כולל בהדסה ובקרוב גם בשיבה, שבמהלכה ייקחו להם ביופסיה של דגימת אשך ויקפיאו אותה. יחתכו את זה לחתיכות קטנות ויקפיאו, ונכון היום אין לנו מה לעשות עם הרקמה הזו, חוץ מלקוות שבעתיד יהיה משהו שנוכל לעשות איתה כדי להחזיר פוריות. ואנחנו הולכים לנסות להשתמש בדגימות כאלה כדי לנסות לראות האם הפרמטרים והדברים שפיתחנו כדי לייצר מיני אשכים של עכברים יעבדו גם כדי לייצר מיני אשכים של ילדים. וזה שאמרתי לך קודם שזה עובד אופטימלי בגורים ובעוברים, זה בעצם המקבילה של זה, זה ילדים. אז יש סיכוי לא מבוטל שנצליח ליצור את האורגנואידים האלה גם מילדים, והשאלה זה האם נצליח באורגנואידים האלה לייצר זרע. ואם כן, זה יכול להיות פתרון שנכון היום לא קיים לשימור פוריות ולאפשרות של הילדים האלה יהיה בעתיד ילדים ביולוגיים משלהם. אז זה כיוון אחד שאנחנו הולכים איתו לנושא
כן,
הזה.
כן, אבל תת, אנחנו שומעים, נגיד סתם, אני נזכרת בסיפור השתל שאלון מסק דיבר עליו בשבוע שעבר. הרבה פעמים פיתוחים שמותאמים בהתחלה לבעיות ולמחלות ולקשיים שיש לאוכלוסיות מסוימות, בשלבים מאוחרים יותר, כשהם הופכים להיות נגישים יותר ופופולריים יותר וזולים יותר, הם משתנים. השאלה היא אם אנחנו מדברים בעתיד גם על הקלה מאוד גדולה בייצור של תינוקות מלאכותיים, בשליטה על מין ובשלל דברים כאלו.
אז אני חייבת להגיד שבכל התחום של תאי גזע ורפואה רגנרטיבית ופוריות, הדברים האלה חייבים ללכת יד ביד עם אתיקה ועם בקרה. ועם חוקים ומגבלות, וכולנו יודעים מה קורה במדינות שבהם אין את המגבלות, וזה שלמשל ייצרו ילדים עם עריכת גנום של קריספר, ואני בטוחה שדברים נוספים קרו, אז אין ספק שהדברים האלה צריכים ללכת עם רגולציה, אבל באותה נשימה, אם היו מגבילים דברים כמו למשל הפריה חוץ גופית, שהיום נשמעת לנו מאוד ברורה והגיונית, אז הרבה מאוד אנשים לא היו נמצאים היום בעולם, אם לא בזכות זה. אז אני לא חושבת שצריך לעצור את הקדמה ואת ההתפתחות של המדע, אבל אני חושבת שיד ביד עם זה צריך ללכת שיקולים אתיים ומגבלות חוקיות. אז זו דעתי בנושא, אבל...
כלומר, נראה לך הגיוני שבעתיד אנשים פשוט יוכלו לעשות ילדים מזרע שפותח אך ורק במעבדה שלך?
כן. כן.
ללא גורם אנושי? אוקיי.
לדעתי, כן.
מעניין. העתיד יהיה מעניין.
למה זה נשמע הגיוני שאפשר לייצר רובר בצלחת בכל בית חולים טיפוסי היום, לקחת זרע וביצית וליצור עובר בצלחת? זה בדיוק. אם אני מחזירה אותך אחורה, זה נשמע, היה נשמע הזוי באותה מידה לפני כנראה 20 שנה. 30 שנה.
כן, מעניין מאוד. טוב, אנחנו צריכות לצערי לסיים, יכולנו להמשיך לשוחח עוד הרבה מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה וכמובן על המחקר. נשמח להשתמע בעתיד. דוקטור ניצן
רבה.
גונן, ראש המעבדה לחקר קביעת המין באוניברסיטת בר אילן. תודה. אנחנו עם מנפלאות המוח של הדוקטור נועה אלבלדה, עם מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, ובעצם נשארים עם אכברים, הפעם אנחנו לא לוקחים את אשכיהם, אלא בודקים את אחד האופנים שבהם מקבלים החלטות. בעניין הזה קשור לריח. שלום, דוקטור אלבלדה.
שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
בוקר אור, בסדר גמור.
בואי ספרי לנו על המחקר. מעבר חד מאשכים
אני לא יודעת כמה זה מעבר חד, אני לא בטוחה שמעבר הוא כה חד. אבל אנחנו בעצם מדברים על מחקר שעוסק בקבלת החלטות, נכון? והקשר שלהם לריח.
נכון. הקשר לריח והקשר לאזור ההיפוקמפוס במוח, שזה בעצם הדבר המעניין במחקר הזה. אז אני רק אגיד אולי כמה מילים. סליחה, שנייה, אני צריכה רגע לקחקח בגרוני. כן, סליחה. אז ההיפוקמפוס, אני בטוחה שהרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו שמעו את השם של האזור הזה. זה אזור שמאוד מפורסם, כי הוא בעצם אחד האזורים הכי חשובים במוח ליצירת זיכרונות ארוכי טווח. ורוב המחקר שנעשה לגביו הוא באמת מחקר מעולמות הזיכרון, שבודקים מה בדיוק קורה כשאנחנו מייצרים זיכרונות, מה קורה כשיש פגיעה בהיפוקמפוס ואי אפשר לייצר זיכרונות וכו'. והמחקר הזה בעצם בא ומראה שמעבר להשתתפות של ההיפוקמפוס ביצירה של זיכרון, הוא גם חלק חשוב מתהליכי קבלת החלטות. וחלק מהדברים שעוזרים לו לעזור לנו לקבל החלטות, זה מידע חושי שמגיע מהאף, כלומר ריח.
אבל אנחנו מדברים במחקר הזה על עכברים, ואני כבר רוצה, בשעה שנשמע על המחקר הזה עצמו, אני נוטה להניח שחוש הריח של עכברים הוא מפותח מחוש הריח שלי, ומכאן הרגישות הגבוהה. האם אנחנו יכולים בכלל להשליך גם עלינו? הרי בעלי חיים משתמשים הרבה יותר בחוש הריח שלהם.
נכון, אז אני אגיד שבעלי חיים בכללי, ובטח מחרסמים, אצל מחרסמים חוש הריח הוא מאוד מאוד דומיננטי, הראייה שלהם היא פחות טובה מהראייה שלנו, והם בעצם מבוססים הרבה מהיכולת שלהם להסתובב בעולם, באמת על חוש הריח, אבל מערכות הריח שלנו עובדות בצורה מאוד מאוד דומה, ואני אגיד לך שפה בעצם עשו להם איזושהי פרוצדורה שלא דורשת איזו רגישות מדהימה לריח, עשו פרוצדורה די פשוטה, עשו להם בעצם תהליך של התנאיה, שהם בעצם נמצאים באיזשהו כלוב, מריחים ריח, והריח הזה בעצם, סוג הריח מסמן להם, האם כשהם ילכו עכשיו ללקק איזשהו צינור מים, הם יקבלו מי סוכר, שעכברים נורא נורא אוהבים מי סוכר, או שהם יקבלו מים רגילים, שזה הרבה פחות אטרקטיבי בשבילם. אז בעצם זה מה שנקרא התנאיה אופרנטית.
זה לא סתם שהם אוהבים, נכון? זה סוכר, הוא מסמל מקור של אנרגיה.
נכון.
זה לא סתם אהבה.
כמו בני אדם, כן?
כן.
מאוד מאוד אוהבים את זה. ובעצם כמובן שתוך כדי האימון, הם מאוד מהר לומדים שכשיש בחנו אותם עם שני ריחות, ריח אחד ריח של ריח פירותי כזה, והריח השני ריח של essential oils, אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, זה כל מיני שמנים.
שמנים מטרים?
משהו כזה, כן. אבל ריחות שהם מאוד שונים, כן, מאוד מובחנים אחד מהשני, ורק כשהם הריחו את הריח של הפירות, היו מי סוכר. והם כמובן מהר מאוד למדו שכשיש ריח של פירות הולכים ללקק, וכשיש ריח, את הריח השני פחות אטרקטיבי, לא כל כך הולכים לעשות את זה. עכשיו, החוקרים פה השתמשו בשיטה שבה תוך כדי זה שהעכברים בעצם מבצעים את המטלה, מקליטים בזמן אמת פעילות בתוך המוח שלהם, ואפשר ממש לראות את זה. זאת אומרת, את יכולה לראות, אני לא אכנס לפרטים של השיטה, אבל מתוך ההקלטה הזאת, את ממש רואה איך הנוירונים מתעוררים לחיים מבחינה חשמלית, והם הראו שבעצם האזור הדומיננטי פה בתוך הסיפור הזה הוא ההיפוקמפוס. זאת אומרת, יש שם נוירונים מיוחדים, שכנראה זה התפקיד שלהם, הם בדיוק משתתפים בתהליכים האלה של קבלת החלטות, והם, כשהם מקבלים את המידע ממערכת הריח, התגובה שלהם משתנה בעצם להאם זה ריח שאומר שעכשיו יהיה מי סוכר, או ריח שאומר שעכשיו לא יהיה מי סוכר, ובעקבות זה, העכבר בעצם מחליט מה הוא רוצה לעשות. אני אגיד לך אגב...
וזה דבר שלא ידעו קודם, שיש מרכז החלטות כזה בהיפוקמפוס?
לא ידעו. זאת אומרת, ידעו שיש שם תאים, שכמובן, שוב, אמרי, זיכרון הוא בהכרח חלק חשוב מתהליכי קבלת החלטות. נכון, הרבה מההחלטות שלנו מבוססות על ידע שיש לנו. אבל פה ממש את רואה תאים שזה לא רק העניין של הזיכרון, זה ממש העניין של תאים שמכוונים התנהגות, כן? שאומרים לעכבר, עכשיו שווה לך ללקק את הצינור, עכשיו לא שווה לך ללקק את הצינור. ואני רוצה להגיד עוד משהו על חוש הריח. חוש הריח הוא חוש מאוד מעניין באופן כללי, גם כי הוא מגיע מאוד מהר לתוך המוח. העצב הריח כשהוא נכנס למוח הוא מגיע כמעט באופן ישיר לתוך אזורים של קליפת המוח, שאלה האזורים שעושים עיבוד של המשמעות של הריח. וריח מאוד מאוד קשור לזיכרונות. כולנו יש לנו כל מיני ריחות שמספיק שככה נריח אותם וזה ישר זורק אותנו לאיזה חוויה בילדות, נכון?
היית אומרת שיותר מחושים אחרים? אני יודעת שהאמירה הזאת נשמעת מדי פעם. בעצם למה? מה יש בחוש הריח שפועל עלינו באופן אחר, כמעט אולי תת-ציפי כזה?
גם כי הוא נכנס מאוד מהר למוח, וגם כי כשהוא נכנס למוח הוא הולך באופן כמעט ישיר לאזורים של זיכרון ולאזורים של רגש. אז הוא בעצם מעורר ביחד גם את הזיכרונות וגם את המטען הרגשי. בסדר? אז כשאני למשל מריחה ריח של שמיר בתוך רוטב עגבניות, זה ישר זורק אותי לארוחות צהריים אצל סבתא שלי, הבולגריה, שהייתה עושה לי פלפלים ממולאים.
כן.
בשברירי שניות, כן? וזה ממש מחזיר.
מהר יותר בשניות. מאשר אם תראי טקסטורת מפת שולחן שמזכירה את המפה אצל סבתך, כן. זאת בעצם אולי השאלה.
כן, כן. יש, יש משהו okay. בחוש הריח שהוא מאוד 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 רגשי, וזה מאוד מעניין שמעבר להיבט של הרגש והזיכרון, יש פה את המעורבות של ההיפוקמפוס, גם בשאלה... אוקיי,
של קבלת החלטות. נכון. אבל זהו, אבל נגיד... אנחנו לא רוצים לחשוב שהזיכרון הישן שלנו מבית סבתא יקבע את ההחלטה שלנו. כלומר, מה שאני שואלת זה כיצד נעשתה הבחנה בין זיכרון לטווח קצר, שמאפשר לי בעצם באמת לנהוג, לנהוג בכביש, או באמת להסתובב בתוך מבוך ולדעת איפה נמצא הסוכר שאני רוצה, לבין זיכרונות כאלה ותיקים וארוכים שאולי אינם רלוונטיים לקיום שלי כרגע.
אז פה את רואה את זה ממש ישירות בניסוי, כי העכברים האלה הם מעולם לא נחשפו לריחות האלה, זה העכברים שגדלו במעבדה, החוקרים יודעים בדיוק מה עבר עליהם מיום היוולדם,
כן.
ופה את רואה איך ההיפוקמפוס משתתף בתהליך של זיכרון, שהוא באמת זיכרון לטווח קצר, כי אני מדברת איתך על...
השאלה אם חזרו לעכברים האלו אחרי תקופה ארוכה, שוב ארוכה יחסית לחייהם, ובדקו מה כן. הם זוכרים מהריח הזה.
אז למיטב ידיעתי לא, אבל אני אומרת, תראי, הלמידה הזו בסופו של דבר התבססה, זאת אומרת, לימדו את העכברים האלה עד לרמת התנהגות, שראו שבאמת ההתנהגות היא כבר מאוד, מאוד מושרשת. כן. Okay. ואני אגיד עוד משהו, הלמידה הזאת היא למידה חשובה, כי מי סוכר זה חשוב. שוב, אמרת קודם, זה קלוריות, זה הישרדות, אז אני לא רוצה סתם לנחש, אבל אם אני כן בכל זאת אעשה איזשהו ניחוש מושכל, אני קודם כל מניחה שהזיכרון הזה יישאר עם העכברים, וגם בסיטואציות הבאות, נגיד אני אכניס אותם שוב למצב הזה, עדיין תהיה שם את המעורבות של ההיפוקמפוס.
כן, וכמובן השאלה היא, מה יקרה כשנעשה שינוי, כשהריח הזה יוביל למשהו אחר, משהו פחות
שינוי,
טוב ומתגמל.
הם עשו שינוי, מה שהם עשו באיזשהו שלב בניסוי, הם הפכו. זאת אומרת, עכשיו העכברים היו צריכים ללמוד שהריח הפירותי אין מי סוכר, והריח של השמנים כן יש מי סוכר, והם שינו את ההתנהגות שלהם בהתאם. שוב, בהתחלה כמובן הם טעו והתבלבלו, אבל בסופו של דבר גם הלמידה הזאת התבססה, כי המוח שלנו מאוד מאוד טוב בלשים לב למתי דברים משתנים בעולם, והתנהגות כן. שפעם הייתה רלוונטית, עכשיו אין טעם שאני אעשה אותה, כי היא לא תורמת לי בכלום.
נכון, השאלה היא אם היא נשכחת לחלוטין, האם היא מתויקת, אבל זה דברים שאנחנו לא יודעים,
לא
אני חושבת.
היא לא נשכחת לחלוטין. היא לא נשכחת. במוח לנו אין קונטרול זי, נכון? הלוואי שהיה קונטרול זי בתוך המוח. כן. אבל העניין הוא החוזק של האסוציאציה. אז עכשיו אצל העכברים האלה יש במוח אסוציאציה או קשר אחד שאומר ריח פירותי יש מי סוכר, וסוציאציה שנייה שאומרת ריח פירותי אין מי סוכר. לפי מה, לפי איזה אסוציאציה העכברים התנהגו, זה תלוי מה יותר חזק.
מה יותר חזק ומה גם אולי יותר קרוב לזמן, מהו כרוך אולי בזיכרון קצר יותר.
נכון.
שיטת עינוי איומה הזאת יכולה להיות, הפרה של הקשרים האלו, את יודעת, נגיד, כל פעם שאתה מריח פיצה, אתה תגיע, וזה יהיה כאלה מין, לא יודעת, לוף צבאי למשל. זה ממש עינוי נורא.
נכון, אז דרך אגב אני אגיד לך שכאילו זה קשור חלקית, אבל יש למשל כל מיני שיטות של גמילה מסיגריות, שאת מלמדת אנשים לחבר כל מיני גירויים שקשורים לסיגריות לריחות איומים ונוראים, ואז הסיגריה מהר מאוד מאבדת מהקסם שלה.
מעניין. טוב, אני מאוד מודה לך. דוקטור נועה אלבלדה, יום מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, מאחלת שיומך יהיה ספוג בריחות נפלאים. תודה.
תודה רבה.
וזה האות שכמובן מוליך אותנו יד ביד אל תוך פינת הפילוסופיה של נתי קופפר מהאוניברסיטה העברית. שלום.
שלום שרון.
אנחנו רוצים בעצם לחזור, אבל גם להמשיך לדבר על אטומיזם, נכון?
נכון. דיברנו הרבה על הפילוסופיה היוונית, ובכלל זה קצת על האטומיזם, אצל הקדם סוקרטים. דיברנו על, הגענו עד אריסטו, וגם קצת הסתכלנו על מה קורה בעת החדשה, אנחנו רוצים קצת לדבר על מה שקורה בין לבין, בתקופה העצומה שמסתרעת בין המאה הרביעית לפני הספירה עד, עד לעת החדשה, ובואו נסתכל על הרעיון של האטומיזם, שהוא איזשהו משהו שאומנם נדחה על ידי החשיבה האנושית, עד המאה ה-20 בעצם, הוא לא התקבל כרעיון באמת לגיטימי, נסתכל קצת על ההיסטוריה שלו, ודרך זה לראות כמה דברים על, על, על הפילוסופיה של ימי הביניים ועוד.
כן, וגם נבין מה בין האטומיזם של היוונים לאטום של ימינו.
נכון. קודם כל, בוא נגיד שבאמת כבר שדיברנו על האטומיזם היווני, כן, זה מבית מדרשם של לויקיפוס ודמוקריטוס, אוקיי, המאה החמישית ורביעית ככה לפני הספירה, אוקיי, פחות או יותר אותה תקופה של סוקרטס, כבר אז זה עשה את הרושם אינטואיטיבית שזה מאוד מאוד קרוב לתכונת העולם המדעית שלנו, המודרנית, ושאלה היא באמת למה, ואם ככה גם למה, לקח לזה כל כך הרבה זמן עד שזה חזר לתמונה. אז קודם כל, למה זה באמת נראה לנו דומה? למה זה נראה לנו דומה? אז קודם כל, מתבקש בגלל שאטומים, אוקיי, חשבו על אטומים, וגם, דרך אגב, לא רק היוונים חשבו על אטומים, יש לנו את זה גם בתרבות ההינדואיסטית, הרעיון הזה הסתובב שם בעת העתיקה, אוקיי, אז האטומיסטים, היוונים, כן חשבו על אטומים, אבל מעבר לזה, יש שם את המגמה שאפיינה מאוד את הקדם סוקרטים, וחזרה בגדול, כמו שראינו אצל דקארט במאה ה-17, של פירוק ליסודות. כלומר, אנחנו לא מסתכלים על הסדר בעולם כפי שהוא ניתן לנו על ידי החושים, ומקבלים אותו כפי שהוא, אלא אנחנו מפרקים אותו ליסודות ורואים את הדברים כבנויים על יסודות יותר פשוטים, והאטומיזם הוא ביטוי מאוד מובהק לזה.
כן, אבל אפשר להגיד שהאטומיזם העתיק הוא איזה, באמת הוא רעיון פילוסופי יותר מאשר ממצא מדעי, הוא הרעיון שיש איזשהו דבר שהוא ראשוני ובסיסי ולא ניתן לחלוקה.
נכון, וזה באמת, המושג אטום הוא מושג של משהו שבלתי ניתן לחלוקה, אוקיי? ובאמת, זה קודם כל ההבדל, obvious, כאילו ההבדל המובן מאליו בין האטום היווני לאטום שלנו, זה שהאטום ההוא היה הדבר הפשוט ביותר, שבאמת איננו ניתן לחלוקה בהגדרה, כלומר, כל הרעיון היה לחשוב על מהו הדבר הכי פשוט מבחינה אונתולוגית, מבחינה מטאפיזית, מהו היש הכי פשוט, שכל יש מורכב ממנו, ולכן הוא באמת בלתי ניתן לחלוקה, לעומת זאת, האטום המודרני הוא בוודאי ניתן לחלוקה, הוא יצור מאוד מורכב.
כן. יש לי שאלה, הם בעצם חשבו על מהו היש שאינו ניתן לחלוקה, היוונים, או שבעצם אמרו, חייב להיות יש שאינו ניתן לחלוקה, זה שני דברים אחרים.
הם חשבו, אנחנו נחזור ככה באמת השיחות שאיתם התחלנו את הפינה הזאת, הם חשבו על השאלה מה נותן אחדות למציאות, מהו העיקרון המארגן, העיקרון הזה חייב להיות אחדות של ריבוי, והם הגיעו למחשבה, לא לבד האטומיסטים, זה מי שנתן את השיקול הזה באופן הכי מובהק היה פרמנידס, שאמר, אנחנו חייבים לתפוס את המציאות, את מה שעומד בבסיס המציאות, כמשהו מאוד מאוד פשוט, אוקיי? והאטומיסטים אמרו, אוקיי, אם אני צריך למצוא משהו פשוט שעומד, משהו שנותן אחדות לכל הריבוי, אז אנחנו צריכים באמת לחשוב על, 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 יש, על המון ישים שהם ישים פשוטים בתכלית ה... הפשטות. במובן זה, מה שצריך להיות זה אחדות, ומה שנותן את האחדות זה הרעיון של יש פשוט. זה השיקול המטאפיזי האטומיסטי. עכשיו, בעולם המודרני, גם אנחנו תופסים את האטום בתור יש יסודי, אוקיי? אבל הוא לא בלתי, הוא כן יצור מורכב, הוא לא פשוט לחלוטין. הוא עומד בבסיס התופעות החומריות. זאת אומרת, מרגע שאנחנו, ברגע שאנחנו, שיש לנו אטום, אז אנחנו מתחילים לחשוב על חומרים שונים, אוקיי? כמו שאתה, למשל, אתה בשביל הביולוגיה. מרגע שיש לנו תאים, אז יש לנו יצור ביולוגי. אז מבחינה כימית, למשל, אז האטום הוא הבסיס, אבל מבחינה פיזיקלית, האטום עדיין הוא ניתן לחלוקה, כמובן, יש לו מרכיבים יותר פשוטים ברמה הפיזיקלית. אז זה באמת ההבדל המובהק המובן מאליו בין האטומיזם העתיק לאטומיזם המודרני, ומהשאלה שלך גם אנחנו רואים מה הבסיס של זה. הבסיס של זה נעוץ באמת בהבדל העמוק בין המדעיות היוונית, בצורת החשיבה של המדע היווני, אוקיי? בעיקר הקדם סוקרטי, ובין המדע המודרני, שהאטום היווני, כמו שאמרנו, הוא תשובה לשאלה מטאפיזית, אוקיי? לשאלה מה הוא זה שישנו, מה עומד בבסיס היש, מה נותן לו אחדות, ולעומת זאת, בעולם המודרני, האטום הוא בעצם, קודם כל, היפותזה מדעית שמנסה לפתור בעיות אמפיריות. יש לנו כל מיני תופעות, הן עולות בעיקר במאה ה-19, סוף המאה ה-18-19, תופעות כימיות מסוימות, אחר כך תופעות תרמודינמיות מסוימות, שבשביל להסביר אותן, אנחנו צריכים להעלות על הדעת את האפשרות שיש, שהחומר מורכב מאטומים, אוקיי, ואחרי זה אנחנו צריכים להביא את ההיפותזה הזאת לאישוש, לבחינה, ואחר כך לאישוש, מה שקורה רק בראשית המאה ה-20, כלומר, זה לא תשובה לשאלה מטאפיזית, זה תשובה קודם כל היפותטית לשאלה אמפירית, ואחר כך היא באה למבחן, ובאמת כן. מאוששת ונכנסת.
אז במעט הזמן שנותר לנו, אני צריכה לשאול אותך שאלה שנורא מציקה לי. הרי כשאתה מניח, שוב, אני רמתי כרגע היא בקושי של יווני מתחיל, אבל כשאתה מניח שיש אטומים, שיש איזושהי יחידת בסיס כזו, אתה בעצם כן מניח שיש כל מיני כאלו חבר'ס, אז צריך להיות גם משהו ביניהם, ולו אם זו נקודת השקה, לא?
נכון.
הם שורים כולם באיזה מין מרק כזה גדול?
הם שורים כולם בריק, אוקיי? וזה באמת אחת הבעיות הגדולות שמנעו, בעיקר בעולם היווני, אריסטו הוא התוקף העיקרי של התורה האטומיסטית, זה הרעיון שבעצם הם צריכים לשבת בתוך איזשהו ריק, שבתוכו הם מתנועים. עכשיו, מבחינה מטאפיזית, לחשוב על הריק, כאשר האטום הוא מושג מטאפיזי, כמו אצל היוונים, זאת אומרת, מה שעומד בבסיס כל יש, אז הריק הוא אין, כי אין, אם אין בו אטומים, אז הוא לא יש. ואז אני אומר, רגע, יש פה ישים שמסתובבים בתור משהו שאני לא יכול להגיד שהוא ישנו. זאת אומרת שהחלל הריק לא קיים, וזה היה משהו שמאוד קשה קונספטואלית לקבל אותו. זה גם הקשה קונספטואלית, הרעיון של הריק, הרעיון של חלל שאין בו, אין בו חומר או אין בו איזושהי התרחשות פיזיקלית, גם מה שהקשה במאה ה-19, לקבל את את התורה האטומיסטית, ואנחנו נדבר על זה כמובן בשיחות הקרובות, ואני רק אעיר, יש עוד כמה בעיות עם האטומיזם שמנעו את החשיבה האנושית לקבל אותם באופן מיידי, ולכן זה לקח כל כך הרבה זמן, ובין השאר, מה שאנחנו נדבר עליו בפעם הבאה, הם קצת, לפחות בהתחלה, נראים כמאתגרים מאוד את עצם הרעיון שיש בכלל חוקיות במציאות. אוקיי, הם מחתקים אותנו לאיזשהו מקום של, יכול להיות שאפילו של ארעיות, של מקריות גמורה, יש שם משהו שהוא מאוד מאוד קשה מבחינה קונספטואלית, למי שרוצה למצוא סדר בעולם, לקבל את ההשקפה האטומיסטית, ואנחנו בזה בדיוק נתעכב בשבוע הבא.
תודה רבה לך. נתי קופר, מאוניברסיטה העברית, תודה.
בבקשה להתראות.
ואנחנו כמובן נסיים את השעה הזו עם פינת ההיסטוריה של הדוקטור אורי אמיתי, בית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. שלום.
בוקר אור.
בוקר אור. אנחנו רוצים להמשיך כמובן עם אלכסנדר מוקדון, שבעצם רק, כמעט רק התחלנו לפסוע לצידו, או בעצם בצילו או מאחוריו. אנחנו עומדים לצאת לקראת האימות הגדול עם דרייבש, מלך פרס. מה חשוב שיהיה? מה חשוב שנעשה?
קודם כל, המתח עולה, נכון?
המתח בהחלט עולה. אני על קצה הכיסא פה.
על קצה הכיסא. אפילו שאת יודעת את סוף הסיפור, אבל כמובן האנשים בשטח לא ידעו, ואולי כמו כל האנשים, רוב האנשים ברוב הזמנים, אני אגיד, גם אלכסנדר, גם האנשים סביבו חיפשו סימנים ש, שהולך להיות טוב, שהם הולכים להצליח, כן? זו מין תכונה אנושית כזאת שהיא מתעלה מעבר לזמן ומקום.
היינו רוצים לחשוב שהמין האנושי כבר יוכל להתעלות עליה, אגב, בשלב הזה. בעיקר אנחנו כאן בתוכנית מדעית, אבל בסדר.
אז זהו, בדיוק, רציתי לשאול אותך, מי זה אנחנו הזה שאת מדברת עליו, אבל...
שאלת השאלות.
כן, אז זהו, אבל הדבר ש... באמת יש דבר שקורה, שמאפיין את המסע של אלכסנדר ואת הסיפורים שאנחנו שומעים עליו לאורך כל הדרך, זה שהוא שוב ושוב מחפש סימנים בעולם שמעבר, כן? סימנים מהאלים שהוא הולך להצליח, שהוא הולך בדרך שהם רוצים שהוא ילך בה וכו'. וכבר עוד ביוון, כן? יש סיפור שהוא מגיע לדלפי, כן? שזה המנבאה או האורקל המרכזי של יוון, ושם הוא מכיר לא בעונה, לדלפי יש עונה, כמו לכל דבר ביוון, והוא מנסה להוציא מהם איזה דבר נבואה, ולא משתפים איתו פעולה שם, אז הוא נכנס ולוקח את הפיטיה ביד, ורוצה להוביל אותה, הפיטיה הזאת הכהנת, הנביאה המרכזית שם, הוא רוצה להביא אותה למקום שבו היא תיכנס לכל הטרנס שלה, ו...
אפשר ככה להפעיל את, את האורקל, זה בכוח, אוקיי.
אז זהו בדיוק, כשמסתכלת עליו ואומרת, כאילו, אתה בלתי מנוצח אתה, אה? אז הוא אומר, או, אני אוהב מה שאמרת. תודה רבה, אני הולך. אז
וואו.
זה מין סיפור שהגיע משם.
וכך ילדים הומצאה ההוכחה המעגלית. אוקיי.
כשאלכסנדר מגיע כבר, אנחנו אחרי קרב גרניקוס, כן, אחרי ההצלחה הראשונה באסיה הקטנה, והוא עובר וכובש כל מיני מקומות, ובשלב מסוים מגיע ל... בחבל הארץ שנקרא פריגיה, שזה מה שנמצא סביב אנקרה של ימינו, הבירה של טורקיה בימינו. זאת אומרת, קצת מערבה, אבל די באמצע. שם יש עיר עתיקה ותיקה שנקראת גורדיון. גורדיון. שבא לפי האגדה והסיפורים, מלך לא אחר מאשר המלך מידאס. אותו אחד שהמגע שלו הפך הכל לזהב. וזה בגלל שפשוט כל ההרים בצד הזה של העולם פעם, 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 היו פשוט מלאים זהב וכסף. המתכות היקרות מתיים כבר קרו את הרוב, אבל הם היו מאוד מאוד עמוסים במתכות יקרות, ולכן ההגדה הזו. ועכשיו, את העיר הוא כאילו מקפל לידיו, אפילו אין שם איזה דרמה מלחמתית או מה. אבל הדרמה שכן יש שם, זה שיש שם, יש שם עגלה, כרכרה ליתר דיוק, והכרכרה הזאת, יש לה פיצ'ר בולט, ויש לה סיפור. אבל הסיפור הוא שאבא של מידאס, שהוא קראו לו גורדיוס, שהוא כביכול לפי המיתוס הוא ייסד את העיר, הוא התחיל את הקריירה שלו בתור אדם פשוט, שהיה, ששכר לעצמו שני שברים, ואיבד את השדה שלו ככה בדלות, ואז יום אחד... עכשיו כאן יש שתי גרסאות לזה, כן? או שמלא מלא 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 ציפורים התחילו לעוף סביבו כמו מין היצ'קוק כזה, או שירד עית גדול מהשמיים והתיישב על היצול של הכרכרה שלו ובילה שם כל היום. זאת אומרת, עכשיו בן אדם חורש את השדה ויושב לו, יושב את המפלצת הענקית הזאת עם מוטת כנפיים שני מטר, בנחת שלה יושבת על היצול ומבלה איתו את כל היום.
זה כבר...
נכון, אם זה היה קורה לך, לא היית מבינה ישר שהאלים רוצים להגיד לך משהו?
אני, את היצול שלי, אני שומרת נקי מציפורים, בוודאי.
נקי מציפורים. אז לא, עכשיו הוא הסתובב בשטח, והאנשים בצד הזה של העולם, לא מעט מהם, היה להם השכלה נבואית. הם היו, אני אפילו לא יודע כי מה הם היו, פשוט הייתה להם השכלה נבואית, כן, דווקא שם.
השכלה נבואית זה ביטוי שיקח איתי מהשיחה איתו, יפה, זה יפה מאוד, אוקיי. השכלה נבואית הכוונה ליכולת נבואית, יכולת להתנבא?
לפרש אותות.
לפרש אותות,
בעיקר. עכשיו, אני אתן לך בדיוק דוגמה, כי זה הדבר הבא שקורה בסיפור, כן, הוא פוגש אישה יפה וצעירה, ואומר אותו, תגיד מה קורה עם הציפורים, או עם הנשר, תלוי באיזה גרסה אנחנו, והוא אומר, תראי, הוא יושב פה כל היום, הוא לא זז כבר שעות, והוא אומר, אתה מבין מה זה אומר, הוא אומר, אין לי מושג מה זה אומר, זה אומר שמה הנשר עושה, הסיפור של זהוס הוא סימן של מלכות, וזה אומר שכאילו אתה עכשיו חושב שאתה זה, אבל אתה פשוט תהיה מלך. הוא אומר, מאיפה את יודעת? היא אומרת, ההורים שלי נביאים, לימדו אותי בבית. הוא אומר, אני אגיד, סיני, כאילו...
אז זו הכוונה בהשכלה הנבואית, זה משהו שעובר אפילו מדור לדור, אני מבינה. אוקיי.
כן, כי יש לו צדדים טכניים גם, כן?
אוקיי.
והוא אומר לה, כאילו, את רצינית? אני אגיד לך כמה אני רצינית. אני עכשיו, אנחנו הולכים לכפר ואנחנו מתחתנים, כי אתה תהיה מלך ואני רוצה להיות מלכה. עכשיו, אני לא יודע כמה הוא, זאת אומרת, הסיפורים לא אומרים כמה הוא לקח אותה ממש ברצינות לגבי הנבואה, אבל היא הייתה מאוד יפה, אז הוא לקח את זה, כאילו, הוא הלך על העסקה הזאת בכל מקרה. באחד מן הימים הם מגיעים, על הכרכרה שלהם, הם מגיעים למרכז השלטוני של הפרידים, שהם נמצאים באמצע איזה מין, על כפול מלחמת אזרחים כזאת, ויש להם גם כן, יש נבואה שאומרת שכשיגיע בן אדם, אם קהל כרכרה וככה יש סימנים וכאלה וכאלה, הוא יצריך להיות המלך שלהם. אז הם הופכים אותו להיות המלך שלהם, והנבואה הצליחה.
שוב זה קרה.
כן, כן, הצליחה.
ובואו נגיע לאלכסנדר מגיע למקום הזה, שנמצאת שם הנבואה הזו, שמי שמתיר את הקשר, הוא זה שכובש את היבשת, נכון?
מה הוא כובש זה שאלה, וכן, הוא מגיע לשם, יש שם את הקרקרה של קדיש גורדיוס שנים קודם, מי שמתיר שם, יש שם איזה קשר שהוא קשור באמצעות סיבים מקליפה של איזשהו עץ שגדל שם, שיש לו קליפה ועץ קשה במיוחד, אין לו שם בעברית, הוא לא גדל בארץ. והסיפור הוא שמי שמתיר את זה יהיה מלך של אסיה. עכשיו, כנראה שכשהסיפור הזה נולד, אז המשמעות של אסיה הייתה משהו כמו שני השלישים המערביים של טורקיה, של ימינו. כלומר, אסיה
אוקיי.
קטנה.
אורי, דקה לסיום, אני מזהירה אותך. אם לא נדע מה אלכסנדר עשה, אנחנו נשאר כשחצית אהבתנו בידינו.
אבל אסיה יש לה משמעות הרבה יותר גדולה שמגיעה הרבה יותר מזרחה, וגם באחד מהמקורות זה כבר לא אסיה, זה מלך העולם. עכשיו, אלכסנדר הוא מנסה לפתוח, מנסה לפתוח, מנסה לפתוח, לא מצליח לפתוח. כל הפרידים מסביב מתחילים לצחקק, כל המקדונים מתחילים ללחץ, הוא מתחיל להזיע, ובסוף כשנמאס לו מכל הסיפור הזה, הוא שולף את החרב, פותח שם כמה קצוות, ואומר, הנה, אף אחד לא אמר איך צריך לפתוח את זה. עכשיו, שזה הסיפור המפורסם, והייתה שאלה כאילו אם באמת, אם זה פר או לא פר מה שהוא עשה, והיו היסטוריונים שחשבו שזה לא פר, ולכן המציאו גרסה מין מרוכשת כזאת, שהוא לא פותח את החרב, הוא בעצם רק מוציא שם איזה פין ופותח את כל העניין. אבל זהוס, זהוס היה בסבבה עם כל העניין, כי אנחנו יודעים למה, כי איך שזה קרה, התחילה סופת רעמים וברקים מטורפת, שישרה לכולם. הוא הולך להיות מלך העולם.
דוקטור אורי אמיתי, בית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. אני מודה לך וגם כמובן לאלים על הפינה הזו. נשתמע בשבוע הבא.
יופי.
עד כאן שעתיים של שלושה שיודעים, שעתיים שערך נתיב רובינזון, שהפיקה תמר בנימין, תמיר צוברי היה על הביצוע הטכני. אנחנו משודרים בשבע הבוקר בשידור חי, ובשמונה בערב בשידור חוזר. כמובן, מוזמנים להאזין לנו גם כהסקט ביישומון האהוב עליכם. אני שרון קנטור, מאחלת לכם המשך יום טוב. נתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.